הרחמים והסליחות בכל חי. חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
לילה טוב לכולם. מה שלומכם? אנחנו פה בעוד תוכנית של מחשב מסלול מחדש. אנחנו פה בפרשת כי תצא, תשפ"א, בעזרת השם חודש אלול. מה שלומכם? איך עבר השבוע? בעזרת השם אנחנו בשבוע השני בתוך חודש אלול, ככה שאנחנו צריכים כבר לעלות הילוך, להתכונן לקראת הים הגדול ובנורא, יום ראש השנה. הבא עלינו לטובה. אז אנחנו נדבר על כמה וכמה דברים היום, כאשר במרכז התוכנית שלנו יהיה דבר אחד. אחת שאלתי מאת השם. סוד הדבר האחד, נקרא לזה. משהו אחד שאתם תבחרו, לא משנה מה, תבחרו דבר אחד ובו אתם מחליטים להתחזק. דבר אחד שאתם אותו מתחילים להשקיע בו. אולי רגע אחד שאתם תבינו שהרגע הזה יכול להפוך לכם את החיים. צריך להבין קצת על אפקט הדומינו. קצת איך אפשר באמת לקום ממשבר. עצה לאנשים שבורים, בסדר? אנחנו יכולים לקבל פה עצה לאנשים שבורים. ככה, אם אתם מרגישים כאלה, וכבר נמאס לכם מהכל, אז אני פה בשבילכם. כמובן לחזק את כולנו, כולל אותי, כולל אותי, לפחות אני אשמע את עצמי קצת, ויהיה רצון שנתחזק כולם. אז אנחנו נראה שבח וקוק ועמידן על אחת, אנחנו נראה שיש דבר אחד, דבר אחד, לפעמים צריך לתפוס דבר אחד ואיתו ללכת, וזה יש אפקט, אפקט של המשכיות, כי כל דבר שאנחנו עושים בעולם הוא לא מנותק משאר הדברים. תמיד, כל מעשה שאנחנו עושים, תזכרו, כל מעשה שאתם עושים, יש לו השלכות, יש לו, נקרא לזה, המשכיות. כמו שחזל אומרים, מצווה גוררת מצווה. לדוגמה, עשיתי מצווה, הסיכוי שאני אעשה מצווה נוספת הוא גדול יותר. אבל באותה מידה גם ההפך, עבירה גוררת, יפה. יש פה איזשהו אפקט של דומינו, וזה לא רק שמצווה גוררת מצווה, זה הלאה. אם ניקח את הדומינו, למשל, כדוגמה, כידוע, מה זה דומינו? דומינו משחק של ילדים, קוביות כאלה, ואתה יודע, אם אתה שם קובייה אחר קובייה, אתה דוחף קובייה אחת, יכולה להפיל את השנייה, השנייה את השלישית, וככה עד 120. לא עד 120, כמעט עד אינסוף, פוטנציאלית. אבל לכם אני אומר, זה לא רק שקובייה אחת יכולה להפיל קובייה נוספת, אלא נמצא שכל קובייה יכולה להפיל קובייה נוספת, ואפילו גדולה ממנה ב-50%. למשל, אם אני אקח קוביית דומינו בגובה של 10 סנטים, ממוצעת 10 סנטים קוביית דומינו רגילה, אני אדחוף אותה, ולפניה תהיה קובייה נוספת של אבל 15 סנטים כבר, אז הקובייה של 10 סנטים תצליח להפיל את ה-15 סנטים, ואז ה-15 סנטים תפיל קוביה שלישית. היא כבר יכולה להיות בגובה של 22.5 סנטימטר, והיא תפיל קוביה רביעית בגובה של 33 סנטים, וחמישית בגובה של 50, ונתקדם ככה עד הקוביה השמינית, שיכולה להפיל גובה של 1.70 מטר כבר. שמעתם? הקוביה העשירית תהיה 3.5 מטר, הקוביה 24 יכולה להפיל מגדל פיזה. מה הגובה של מגדל פיזה, אתם יודעים? אני אגיד לכם, הוא בסביבות 58 מטר או 55 מטר מעל האדמה. בורג' חליפה בדובאי, איזה גובה. זה המגדל הכי גבוה בעולם. שיוברים, אני יודע מה שיש לו כסף, מה הם עושים. פיזה, אמרתי לכם, בקוביה 24 איפול עם סך הכל גובה של 55 מטר. החליפה הזה שמה, בדובאי, גובה של 829 מטר. שמעתם? אנחנו יודעים שברנרות חנוכה 20 אמה כבר העין לא שולטת, אז זה 10 מטר סך הכל. אז פיזה 55 מטר, בדובאי 828 מטר. אוקיי, אז אתה רואה שהפילו קובייה אחת, אתה מזיז משהו אחד פה, והרבה דברים אחרים זזים לאחר מכן, וזה מה שאנחנו רוצים לראות היום. אנחנו רואים שדוד המלך מבקש אחת, שאלתי מאת השם אותה בקש, אני מבקש דבר אחד. אנחנו קוראים את המזמור הזה, מזמור כף זיים בתהילים, בהמשך התוכנית. אני הולך לחשוף בפניכם משהו שבשבילי היה חידוש, מתי דוד המלך כתב את המזמור הזה, אתם יכולים להסביר לי? מזמור שמחזק כל אחד, מזמור עם פסוקים עוצמתיים, אנחנו נלמד מתי דוד המלך אמר את זה, ואני אומר לכם ברגע שתשמעו את זה, מאותו רגע, כל פעם שתאמרו את המזמור הזה, אם זה בבוקר, אם זה בצהריים, אחרי צהריים, ערב, כל אחד לפי המנהגים שלו, לאורך כל חודש אלול עד שמחת תורה, אנחנו נשמע את זה אחרת כבר. טוב, אז אנחנו רוצים להבין מה זה אחת שאלתי מאת השם. בואו ניקח משהו אחד, תדעו לכם, החברות הטובות בעולם, הטובות בעולם, יש להם בדרך כלל מוצר אחד שזה הביא להם את רוב הפרסום, או עשו ממנו הכי הרבה כסף. משהו אחד, צריך ללמוד להתמקד בדבר אחד. או למשל אדם אחד, אדם אחד שישנה לכם את החיים, יש כזה דבר. אדם אחד שישנה לכם את החיים, אני אומר לכם אצלי בתוכנית, ביום שני, ליאור אקירב, בחור חמוד, אני אומר לכם, שהיה גר באשקלון, ופשוט נזרק מכל מסגרת אפשרית, אתה מבין את זה? פשוט נזרק מכל מסגרת אפשרית, כאשר בעצם מגדירים אותו כילד בעייתי. עכשיו, כשמגדירים אותך כילד בעייתי, הוא אמר, אז אתה ממלא תפקיד של ילד בעייתי, אתה מבין? זה התפקיד שלך, זה כמו שיש אחד המצחיקן, אז לא משנה מה, הוא צריך להצחיק את כולם, כאילו, מסתכלים עליו, נו, תגיד לי איזה בדיחה, יופי. וגם אם לא בא לו, בא לו למות בכלל, אבל הוא, אתה יודע, בגלל שזה התפקיד שלו, ומצפים ממנו, אז כך הוא מתנהג. אז אם אתה הבלגניסט של הכיתה, אז תמיד העיניים מופנות אליך, בוא נראה מה הוא יעשה, זה השובב הזה, תאמין לי מה זה מתאים לו. יופי, אז כך היה ליאור. ליאור היה שובב, הבלגניסט, עד שאיף אותו מבית ספר לבית ספר, עד שהוא הגיע לבית ספר, תבינו את הרמה של 3 ימי עבודה, 3 ימי למידה. שמעתם? 3 ימי עבודה, 3 ימי למידה. כאילו, הוא לא מסוגל אפילו ללמוד שבוע רצוף. תשחרר אותו לזה עבודה, אחי. בסדר, אז ככה הוא סיים את הלימודים שלו, כמובן, בלי מסגרת של בגרות, לא שום דבר, והתגייס לצבא, גם שם התשקמק לו 3 שנים. ואז הוא חוזר ומחליט, שימו לב טוב, להשלים את הבגרויות שלו. הוא רוצה להשלים את הבגרויות שלו, כל אחד, הוא בחור שהוא לא נראה דתי. ואני אומר לך, היום תדעו לכם, עם ישראל קודש קודשים, כל כך הרבה אנשים אני פוגש אותם כך, שהם לא נראים בכלל, זרזיף של יהדות לא ניכר מהם. והוא יספר לך שהוא שומע הרצאות כל יום, והוא מניח תפילין, הוא שומר שבת, כאילו החיצוניות, היום בדור שלנו, לפי דעתי, היא מגיעה לצערי או לא לצערי, לא משנה, זה המציאות, היא מגיעה אחרונה, כמעט אחרונה. אז אל תשפטו אנשים, אתה רואה אנשים שנראים לכם לא דתיים, ואני אומר לכם, יכולים להיות קודש קודשים, אנשים מדהימים שעשו כברת דרך באמת אדירה. טוב, בקיצור, אז הוא הגיע אחרי הצבא, החליט שהוא משלים בגרויות. אתה רוצה ללמוד איזה משהו, יש לי בגרויות. הגיע לזה בית ספר אקסטרני, אקסטרני הכל בית ספר... מחוץ למערכת הלימודים הכללית. והוא ניגש למזכירה, ואומר, אני רוצה להירשם להשלמת בגרויות, חסר לי אנגלית, חסר לי מתמטיקה. היא אומרת לו, מזכירה, כמה יחידות אתה רוצה במתמטיקה? אז הוא אומר לה, לכם, אני אומר, יש בין 3 ל-5. 5 זה המקסימום, 3 זה המינימום. אז הוא אומר, אני הולך ל3 יחידות, וגם זה לגאונים, הוא אומר. תמינה, אני הייתי מעדיף 2 יחידות, אם היה אפשר, אבל המינימום זה 3, תני לי 3 במבצע. בדיוק באותו רגע, תקשיבו מה זה השגחת השם יתברך. באותו רגע עובר המנהל של הבית ספר הזה. שמו בישראל סמי. סמי המנהל. לא הקבאי, המנהל. אז הוא עובר שם סמי והוא שומע את ליאור, אומר שהוא רוצה ללמוד 3 יחידות מתמטיקה וגם זה לגאונים, אז זה המקסימום שהוא מסוגל להשקיע. סמי מסתכל על ליאור ואומר לו, תקשיב, אתה... יש לך פרצוף של 5 יחידות. באמת יש לו פרצוף של 5 יחידות. יש לו באמת פרצוף כזה של ילד חכם כזה. לא יודע איך הדביקו לו קטע של בעייתי, של יש ימי לימוד, של יש ימי עבודה. אז אומר לו המנהל, ובמקרה הוא עבר שם, מה אתה מתערב? הוא מדבר עם המזכירה עכשיו. אז הוא אומר לי, ליאור, לך יש פרצוף של 5 יחידות. אומר לו, ליאור, לא, חמו, המנהל, מכילה, אני במקרה הטוב, 3 יחידות, זה ביום טוב שלי עם העתקות מעט. אומר לו המנהל, תקשיב טוב, אתה לא מכיר אותי ואני לא מכיר אותך. אבל אם באת לבית ספר שלי על מנת ללמוד 3 יחידות, אז אתה יכול עכשיו ללכת. אני לא מקבל אותך. ממש אתה לא מקבל אותי. אומר, אם אתה רוצה 3 יחידות, לך תחפש בית ספר אחר. אתה, מבחינתי, פחות מ5 יחידות פה לא עושה. הוא אומר לי, פעם ראשונה, מישהו כביכול זורק אותי, בגלל שאני יותר מדי טוב? אתה מבין? אתה יודע מה זה עשה לי בראש? כאילו, תמיד זרקו אותי כי אני לא, אני לא טוב, אתה מבין? כי אני לא מספיק טוב, אני לא מספיק ברמה. פה הוא אומר לי, תעוף, כי אתה יותר מדי ברמה, ואתה מקל ראש בעצמך. הוא אומר, פעם ראשונה מישהו מאמין בי? מה, אתה רציני? כאילו, הוא לא מכיר אותי. מה, יש לי פרצוף של 5? זהו. הוא אומר, זה מאוד משך אותי. פעם ראשונה מישהו מאמין בי, הבן אדם הזה לא יורד עליי, לא חושב שאני בלגניסט, לא זורקתי מהבית ספר, אלא עוד מתנה שאם אני לא הולך על כל הקופה, אז אני עדיף שאני לא יהיה פה. אז מה, יש לי סיכוי מ5 יחידות מתמטיקה? כאילו, זה אתה רציני? והוא למד 3-5 יחידות מתמטיקה. ותבינו שהוא הוציא ציון של הצטיינות של 100 ב5 יחידות מתמטיקה. ואחרי זה הוא התקבל לאוניברסיטת תל אביב, לימודי פיזיקה. תבינו שזה אנשים, בלי לפגוע באף אחד, אבל זה מקצוע שהוא דורש קצת שכל, חבר'ה. ואחרי תואר ראשון באוניברסיטת תל אביב, שזה נחשב אוניברסיטה מאוד מאוד טובה, הוא עשה גם תואר שני באוניברסיטת תל אביב. ואחרי זה הוא עשה גם קרוב לדוקטורט, זה מאסטר נחשב. אתם מבינים? מילד בעייתי שלא לומד אפילו 3 ימים רצופים בבית ספר, בגלל אדם אחד שהאמין בו. אדם אחד שהאמין בו. אז על זה אני רוצה לדבר. על אחת שאלתי מאת השם. על דבר אחד, אדם אחד, מוצר אחד, רגע אחד, שברגע הזה אתה יכול לקנות את החיים שלך, כי הרי יש קונה עולמו במה? יפה! בשעה אחת. אז ברגע אחד אתה יכול לשנות כל החיים שלך. דבר אחד, תכתבו לי חיבור על אמא יש רק אחת. אתה איזה מורה אחת, בקשה מהתלמידות לכתוב לה חיבור קצרצר, בנושא אמא יש רק אחת. אז יעלי חזרה עם חיבור שאמא שלה מאוד עוזרת לה בלימודים ולמשפחה, היא עושה הכל, אמא יש רק אחת. וצילי חזרה ואמרה, אמא שלי אין כמוה בעולמים, אני מאוד אוהבת אותה ובשבילי הדוגמה אישית לכל, אמא יש רק אחת. ואז גם חווי חזרה ואמרה, אמא אמרה לי להביא מהמכולת 2 אשכוליות, ואמרתי לה, אמא, יש רק אחת. בסדר, אז לצורך העניין, אחת שאלתי מאת השם. בואו ננסה להבין מה זה דבר אחד. דבר אחד, אז יש את החפץ חיים הידוע, שבואו נתחיל איתו. שהחפץ חיים כותב, שמעתי בשם גאון אחד, שאדם צריך לשער בנפשו 3 דברים. אמרת אחד הרב, נכון? זה 3 דברים שכל אחד זה אחד. האחד שאין לו אלא יום אחד לחיות. אמא, יש יום אחד לחיות. כמובן, אני מברך את כל המאזינים, מאזינות, בעריכות, וכמובן גם אותי, בעריכות ימים ושנים עד 120 בעזרת השם. ותנסו לדמיין, אומר החפץ חיים, שיש רק יום אחד לחיות. למה אני אומר את זה? כי בוא ניקח את זה למשל, קשה לכם להתאפק עם משהו. עד הבא לך לאכול, לראות, לעשות, לא יודע מה. תשמע, כל החיים להתאפק, כל החיים להתגבר, זה נשמע קשה כזה. מה, עכשיו עד יום כיפר להתאפק, וואי, הרב, הרב, זה ממש קשה, ממש קשה, הרב. אין בעיה, יום אחד. תחשוב, יש לך רק יום אחד. היום אתה לא עושה שטויות. מחר נדבר. היום אתה לא עושה שטויות. אתה מחזק את עצמך, אתה מחזיק מאמא, אתה מחזיק את הראש מעל המים. אתה לא נשבר לי עכשיו, זה לא הזמן, אתה בחודש אלול, עוד מעט ראש השנה. יום אחד אתה מסוגל. תקשיב, אל תבלבל את הראש, הרב קשה לי. יום אחד אמרתי לך. יפה, אז דבר ראשון זה תחשוב, אומר חפץ חיים, יש לך יום אחד לחיות. אז מצד אחד, אני יכול להתאפק יום אחד. מצד שני, תלך, יש לך רק יום אחד. אז בוא ננצל אותו. ולא בשטויות, חס ושלום. אתה הולך אחרי מהווס, אתה הולך לעולם רוחני הבא. צריך כמה שתר זכויות, יש לך יום אחד. תחטוף מה שאתה יכול, אין זמן עכשיו לא לשאול, לא לבלבל את המוח. לא לעשן נרגיל, קום הכיסא. שב, תלמד משהו עכשיו, יש לך יום אחד. תנצל אוטוטו, יכול להיגמר. זה יום של שוק, יום של בורסה, לא יודע מה. תחטוף כמה שאתה יכול יותר מצוות. יש לך יום אחד. אז זו הסתכלות אחת, אומר החפץ חיים. כך במשולש הזה שעליו לדבר עכשיו את הנקודה, יש לך רק יום אחד. אז רק יום אחד אני מסוגל להתאפק. רק יום אחד אני יכול לנצל במקסימום. ויהיה רצון שככה כל יום שלנו יהיה כאברהם הזקן שבא בימים. אוקיי. דבר שני, אומר החפץ חיים, גם שאין לו אלא פרק משניות אחד או דף גמרא אחד. משהו עוסק בו עתה. הבנתם? נקודה השנייה, אתה יודע, נראה לך עכשיו איך אני אסיים את השס, ואלה, כל הגמרות, גמרון סובכות, לא יודע, מנחות, זבוכים, חולים לפעמים גם כזה, יש דברים, איפה אני אחזיק מעמד. תחשוב, יש לך רק דף אחד. דף, גמורה בכל יום. בסך הכל דף היומי כזה. רק משנה אחת. את רוצה לקרוא תהילים? לא כתוב בשום מקום שאת חייבת לגמור את כל הספר תהילים. מי רצון? למה לא? תסיימי אותו כל יום, כל יום תסיימי ספר תהילים. אבל גם פרק אחד זה משהו? פרק אחד תהילים כל אחד מאיתנו יכול להגיד. אז אם ספר תהילים שלם זה משהו משמעותי, משהו חשוב, משהו ערכי, אז גם פרק תהילים אחד זה גם כזה חשוב וערכי וכדומה. ולכן, הנקודה השנייה היא, יקיריי, תחשבו, יש לכם רק פרק משנות אחד, או, אז אתם יכולים לברך, תחשב שיש לך רק ברכה אחת, תן את האשר יצר עכשיו מכל הלב, יש לך רק אשר יצר מולך, זהו, שהכל נהיה בדברו, תברך שהכל נהיה בדברו, תחשב, אין עולם, רק הברכה הזאת עכשיו. והדבר השלישי אומר, חפץ חיים, גם שהוא הישראל האחד, שהקדוש ברוך הוא מצווהו על קיום התורה, ובו תלוי קיום העולם. וואי, 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 וואי. תחשוב, בורא עולם נגלה אליך. היי, משיקו. אתה האדם היחיד בישראל בעולם. כל השאר, תבין, סינים, טליבנים. אתה היהודי היחיד, אני צריך אותך, כביכול אומר בורא עולם. אתה אחד יחיד ומיוחד. אתה חייב לשמור את המצוות, אתה חייב לעשות את זה בצורה הכי טובה. אין, תשמע, יש עוד כאלה, יש אברכים. לא, אתה. אל תשליך את זה למישהו אחר, אל תגיד לי, אבל אני צריך חופש עכשיו. אני יודע, צריך, אני במשבר, אני צריך חופש. אין חופש, אין דבר כזה בעולם. מה זה חופש? אתה היהודי היחיד בעולם, אין חופש, אין מה לעשות. אם היית רופא היחיד בעולם, אם היית, לא יודע מה, איחוד הצלה היחיד בעולם, בסדר? אין זמן, אין פה עכשיו, מצטער, אין לך את הפריבילגיה בכלל לנוח. אז אומר, חפץ חיים, תסתכל על שלושת הדברים האלו. השלושת הדברים שהם בעצם אחד. אותו הדבר, תזכרו שיש רגע אחד בחיים שיכול לשנות לכם את החיים. רגע אחד. איזה רגע הוא? ואיך זה ידבר עלינו? הכל תלוי בסיבת הסיבות. כן? נו. הנה בבקשה. סיבת הסיבות, אבל משהו ברימיקס כזה, תת לי עורר אתכם, בסדר?
תשיב בי את הרוח, תוריד ממני את הגר.
כולם ביחד, קדימה.
היה לי ים זמן לנוח, התרגלתי קצת בעצם, ובמרחב הפתוח רואים באופק את השמש, אין ספק אני בטוח, בסוף עוד תתבהר הדרך, רק פתח לנו שערי אמונה, שערי הבנה שאין לנו מלך אלא אתה. סיבת הסיבות, עילת העילות, נורת העילות, ורק לך נאה להודות על כל הימים וכל הלילות. רק העילות, רק העילות, מציאות אחרת, לפדות את הסירי הכוח, ולכו די הרשת גם לקבל את השחור לבן עם כל צבעי הקשת. משנה אבות פרק ג', חביב אדם שנברא בצלם, פתח לנו שערי החלה, שערי התחלה, כי אין לנו מלך אלא אתה. סיבת הסיבות, עילת העילות, נורת העילות, ורק לך נאה להודות על כל הימים וכל הלילות.
רק אתה. טוב, אז אנחנו עכשיו שוב פעם רק דבר אחד, בסדר, רק אתה, רק אני, רק הוא, ורק יום אחד, רק פרק משנה אחד, ורק אתה האדם היחיד הישראל. ובוא נראה רגע, שנייה, רגע אחד שיכול לשנות לך את החיים. רגע אחד שיכול לשנות לך את החיים, ואתה לא תמיד יודע שזה הרגע מגיע, כמו שחזל אמרו, יש קונה עולמו בשעה אחת. אז לא הסיפורים שאנחנו כולם מכירים על יש קונה עולמו בשבעה אחת, כמו רב לוזור, לעזר בן דורדיה וכדומה. יש את דוד המלך הידוע, כאשר חפץ חיים, אם כבר קראנו את חפץ חיים, על מה ששמעי בן גרה מקללו, כללה נמלצת, ונמלצת, הכוונה היא, ראשי תיבות, נואף, מואבי, רוצח, צורר, תועבה. תראו מה זה הפגנות מול הבית של דוד המלך. לא קרה לו סתם, לא סתם כללה אחת, כללה שמחולקת לחמש כללות שונות. יחת יחת, נואף, מואבי, רוצח, צורר, תועבה, אמר לו. תחשבו איזה הרגשה נוראית זאת, כאילו, את מי אתה מתקלל? חצוף אחד. בוא, אני אם הייתי במקומו של דוד המלך, הייתי שולל, לא, אתה יודע מה, תעלימו את הבן אדם הזה, חצוף, אני לא יכול לראות אותו בכלל, קחו אותה מפה. וכידוע באותו רגע, אפילו, אתה יודע, ברגע שמחממים אותך, מה זאת אומרת מחממים אותך? אבישי בן צרויה רוצה כבר שולף את החרב, תן לי, אני מוריד לו את הראש. שוב, אם אני הייתי בדוד, במקום דוד המלך, תוריד לו. אתה יודע מה? אני לא חשבתי על זה, אבל אתה כבר אומר, תוריד לו את הראש. כאילו מישהו אחר עושה לך את העבודה, זה לא אפילו לא אתה, אתה לא צריך ללכת את הידיים. תשאיר את הידיים נקיות, תבין, שלחת לו אנשים, והם הציעו ללכת, לא אני, לא אני, הרב, זה לא אני. אז באותו רגע שהוא אומר שהשם אמר לו כלל, רגע שהולך להיחקק בספרי ההיסטוריה, ולא רק בספרי ההיסטוריה, אלא כמובן בתנך שלנו, ותחשבו על הרגע הזה, דוד המלך יכול היה לפספס את הרגע, יכול היה להתפרץ, יכול היה לכעוס, יכול היה כן לנקום בו. אף אחד לא היה מאשים את דוד המלך, לא היה קורה שום דבר. אבל הוא היה מפסיד, הוא היה מפסיד. מה הוא היה מפסיד? אומר החפץ חיים, בשמירת הלשון, שער התבונה, אומר, הוא היה מפסיד את הרגל הרביעית במרכבה. כי כאשר דוד אמר, הצטרף לאבותינו, אני מצטט, הצטרף לאבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, והפך להיות רגל רביעי במרכבה של השכינה. שמעתם? זאת אומרת, דוד המלך לא ידע את זה. זה כל הניסיון של החיים שלנו. זה לא שאלוקים שולח לנו איזה הודעה כביכול, כן? תקשיבו, עוד מעט יש לך ניסיון, תהיה מוכן, ואני אומר לך, אם אתה עומד בניסיון, אתה מתקבל להיות רגל, רגל רביעי במרכבה, תזכה לילדים צדיקים, תזכה לפרנסה בשפע. הוא לא יודע את זה, זה משהו טריוויאלי, משהו שגרתי, הבן אדם מקלל אותו, המקלל עצבן אותי, אתה מבין? מישהו בישיבה מעצבן אותך, מישהי בבית, כן, את עדיין בחופש, תהי בריאה. ואמא מירה לך, או הבת שלך התחצפה, ויכול להיות שאת רוצה להחזיר לה, את רוצה להעמיד אותה במקום, אוקיי? ואת מתגברת ואת לא עונה, את מתגברת ואת לא עושה, את הולך, מה, אנחנו לא קולטים בכלל, אבל באותו רגע, יכול להיות שאת זוכה לנצח נצחים. כי לכאורה בינינו זה לא היה ניסיון הכי קשה של דוד המלך, לפי דעתי היה לו ניסיונות יותר קשים. תחשוב, דוד המלך עבר באמת, באמת תלאות נוראיות. תכף נלמד את הפרק הזה של אחת שאלתי מת השם, נראה מתי הוא כתב את זה, אז תראו שדוד המלך כל החיים שלו זה מסכת ניסיונות. אז גם אם את שלך מסכת ניסיונות, ועוד פעם ועוד פעם ניסיונות ועוד פעם ניסיונות, וגם אם לך עם היצר הלא משחרר אותך, יכול להיות שיש רגע אחד, שאולי זה לאו דווקא היה הרגע הכי הכי קשה, אבל זה רגע שנבחר מבחינת שמיים כמבחן. שאם אתה תעמוד בו בעזרת השם, הכל יכול להתהפך. מעין עקדת יצחק פרטית שלך. אז יש קונה עולמו בשעה אחת. בדרך אגב, שסיפרת לכם על ליאור הקירב, שנהיה דוקטורט כזה בפיזיקה, הניסיונות לא מסתיימים לאף אחד, תדעו לכם. זה יפה, הוא באמת נהיה פיזיקאי, או יש לו את האפשרות להיות, כל הכבוד. אבל אז בורא עולם החליט לאתגר אותו מחלה ידועה. שמעתם? פתאום המחלה הידועה, תחשבו איזה הרגשה, אומר עוד פעם, שעה ניסיונות וקשיים. והוא מאושפז בבית החולים, והוא מחליט, כמו שאותו מנהל האמין בי, ונתן לי הרגשה שאני מסוגל, עכשיו אין לי מי שיעשה את זה, אלא אם אין אני לי מי לי. אני אתן לעצמי את ההרגשה, אתה מסוגל, את יכולה, את לא נשברת לי, את מסוגלת להחזיק חזק, את הרבה יותר חזקה, איך הוא יגדיר לי? אתה הרבה יותר גדול מהצרות שלך. הרבה יותר גדול מהצרות שלך. ואם כבר מדברים על אתגרים וניסיונות, משפחת אטלני. משפחת אטלני, הייתי רואה אצלי גם בתוכנית, מיכאל, אטלני, אנשים יקרים. משפחה ברוכת ילדים, 12 ילדים, בלי עין הרע, 12 ילדים, רק על דבר כזה אני מצדיע על משפחות מרובות ילדים, באמת, מי שיש לו, תראו, כל משפחה זה כל הכבוד, כל ילד זה עולם ומלואו, זה יכול להיות שיש גם ילד אחד שעושה לך בית ספר של 12 ילדים, זה גם נכון, אבל אתה יודע, על פניו משפחה עם 12 ילדים, יש להם משהו באמת, מחלקה מיוחדת לפי דעתי בשמיים. מחלקה מיוחדת. ולא רק שיש להם 12 ילדים, יש להם גם ילדה אחת שמתמודדת עם צרכים מיוחדים. בסדר, אז אם כבר, אז כבר מה שנקרא. הם גרים בכוכב יעקב, ולפני שנתיים, יקיריי, חג שבועות. הם גרים, בואו נתן לכם קצת את הסיטואציה, הם גרים בבית דו-משפחתי. כאשר הם בצד אחד, ואבא של הרבנית, נקרא לזה, חמיב של מיכאל, גר בדו השני. דו משפחתי בצד השני. עכשיו, כיוון שהסבא והסבתא נקרא לזה, הם מבוגרים, הם לא צריכים הרבה מהבית שלהם, הם חילקו את הבית לקומה ראשונה, קומה שנייה, כאשר קומה שנייה הם מזכירים. בסדר? אז בית דו משפחתי, שזה בעצם זה תלת משפחתי. ובקומה השנייה, מעל חמיב וחמותו, גרים זוג. שבערב שבועות, כמו כל עם ישראל שיש להם פלאפונים, פלאפונים, רגילים גם, הכל בסדר. הם הטעינו את הפלאפון. וכאשר הם הטעינו את הפלאפון, הם שמו את הטלפון על המיטה, והם חיברו את זה לחשמל, ובשלב מסוים, בלי שום התראה מוקדמת, הבטריה של הטלפון נשרפת. שמעתם? הבטריה של הטלפון עולה באש. קצר חשמלי, בעיה חשמלית, טק. עכשיו, בשנייה, התחילה אש קטנה, שתפסה את השמיכה, זה היה למיטה, שהדליקה את הווילון, שהדליקה את הזה, את ההמשך, את הגג, וחד גדיה, חד גדיה. תוך זמן קצר מאוד, כל החדר עולה באש. הזוג שהיה שם נמלט כמובן. רק באווירת השריפה שהייתה השבוע בהרי ירושלים, כן? תחשבו כמה דונמים, כמה בתים, מה שזה, היקב שנשרף, באמת לא פשוט בכלל, ואנשים עשו קידושים שמיים, ברגע שמקבלים את הדין באהבה, ומבינים שמעט השם הייתה זאת, למצוא את האשמים שימצאו, ירצון כמה שאתה מהר, אבל לדעת שמבחינתנו זה גזירת שמיים. אז כך היה אצל משפחת הטלני. תוך זמן קצר החדר עולה באש, הזוג שהיה גר שם התפנה, ואז מיכאל ומשפחתו מבינים שמשהו קורה, מריחים ריח לא טוב. הוא אומר, הוא היה באמצע, הוא סופר סתם, הוא יושב, כותב, ופתאום אשתו נכנסת בריצה לחדר שלו, יש שריפה. יש שריפה. הוא יוצא ככה עם הגופייה ותלית ככה עליו, חדר קצת חם, יוצא החוצה, ואז מתחיל הלחץ. מרוב הלחץ, להתקשר למחבי אש, ומהלחץ, כאילו, מה המספר של מחבי אש? חבר'ה, מה המספר? לא יודע, לא זוכר, 100, 101, 103, 102, כאילו, מה קורה פה? עד שמתקשרים למחבי אש, ועד שמחבי אש הגיעו, ועד ש, ולא מצאו את הברז, להתחבר שם עם הזרנוק, ופשוט מאוד, הם עומדים מהצד, ורואים את כל הבית עולה באש. אתם מבינים איזה מכה זאתי? כל הבית עולה באש, מדורת לג בעומר אחת גדולה, ואני אומר לך, אני ראיתי את ה... הם הסריטו את זה. אתה רואה את הבית עולה בלהבות, ריבונו של עולם, זה לא נתפס הדרך. עכשיו, כל החיים שלך. כל החיים שלך, זה... מה זה? זה לא כל החיים, אבל... הוא אומר לי, גם היום, אני אומר לך, זה כאילו חלק מהחיים כבר לא יחזור. הם יצאו בלי כלום, לא לקחו שום דבר, פשוט יצאו החוצה להציל את הגוף... ואת הנפש מן הסתם, וכל הבית עולה באש. בסופו של דבר, לא היה הרבה מה לעשות, אבל באותו רגע, הוא אומר לאשתו, אני מסתכל על הבית שנשרף, נו, מה תגיד עכשיו? מה תגיד לאשתך? כלל, תתעצבן, זה השכנים האלה עם הפלאפונים, זה בטח היה גם פלאפון לא קשרים, אני... הוא פשוט אומר לאשתו, את ואני זה הבית. את ואני זה הבית. לא הבית החיצוני, לא הארבע קירות, את ואני זה הבית, ומלא הבית חי וקיים. שמעתם? ואז כמובן הם מתפנים, ובשלב מסוים, אתה יודע, אתה צריך להמשיך הלאה בחיים, זה לא פשוט. צריך להתגבר. אז הוא אומר, קודם כל, החלטנו להסתכל על היש. נכון, הבית נשרף, אבל יש דברים אחרים. אנחנו בריאים ברוך השם, כולנו חיים ברוך השם. אז זה מצוין. אז נסתכל על היש. ואז אחת הבנות אמרה ככה בצחוק, כאילו, השם שרוף עליי. כאילו, השם, כמו שהשם אוהב אותי, אז השם שרוף עליי. ואז היה להם כזה כמו סטיקר כזה, השם שרוף עלינו. השם שרוף עלינו. והם יצאו בקמפיין של גיוס המונים. כלום, תחשב, כל הבית הלך. עכשיו, לא היה ביטוח על הבית, שום דבר, כל הבית, כל ה... תחשוב, מה זה בית? אנחנו, לילדים שלנו, אתה יודע, משכנתות, עכשיו, אין להם כלום. פתחו בגיוס המונים, ואמרו לי, אתה רואה אז את עם ישראל בתפארתו. אנשים שמכירים יותר, הם מכירים פחות, לא מכירים בכלל. מתגייסים ועוזרים ונותנים, כאילו, עם ישראל באמת קודש קודשים. ואחרי תקופה הם שיפצו את הבית, חזרו חזרה. אבל עבורנו, לדעת, אחת שאלתי מעט השם, תרזיק מעמד, רגע אחד של ניסיון, שיכול להפוך לך את כל החיים. ככה זה בן אדם לחברו, ככה בן אדם לאשתו. אומרת הגמרא מסכת יבמות, דף סמך ג' כידוע, רב חיה, רב חיה, אשתו הייתה מצערת אותו. ובכל זאת, הוא לא היה מתעצבן עליה, הוא לא היה, תמיד, יאללה, אני רבנות, רבנות, דימס לי. לא. כל פעם שהוא היה מוצא משהו נאה בשוק, היה קונה ומביא את זה כמתנה לאשתו. תחשבו על זה, כל הגברים ששומעים אותי עכשיו, כולל אותי כמובן, בלי נדר, בוא נחשוב על זה, כל פעם. פעם שאתה הולך לקניות, למשהו, תחזור עם משהו ספיישל בשביל אשתך. קטן יותר, גדול פחות, לא אכפת לי, זה לא משנה. אתה חוזר עם משהו, אבל תפתיע. אל תביא כל פעם אותו דבר, זה קצת ימאס. כאילו הבנו את הרעיון, תפתיע, ואם אתה יכול אפילו לכתוב איזה פתק קטן, איזה משהו ככה ממך, אוהו, שדרגת בעשרות מונים. אז רב חייא עושה את זה. ולא תגיד שאשתו הייתה בדיוק מה שהוא רצה, אולי בדיוק מה שהוא לא רצה. וכאשר רב, המורה, כן, רב שואל אותו, הרי אשתך מציירת אותך, כבודו. מה אתה מכבד אותה, אתה מבין? יאללה. שוב פעם, דבר אחד יקיריי. די, דיינו, דיינו, דיינו. דיינו שמגדלות את בנינו, מצילתנו מן החטא. אחד, שניים, זהו, מספיק לי. יש לי דבר אחד שאני יכול להתמקד עליו. אני לא מסתכל על שאר הדברים. היא מגדלת את בנינו לתורה. אתם איזה ילדים יצאו להם? אתם איזה ילדים של רב חייא? יש מושג, רב חייא ובניו. מושג שעד כדי כך שאפילו אליהו נביא. ככה מביא הגמרא במציע, דף פי, היי עמוד בייס. אליהו נביא אמר לרב חייא ובניו, שני הבנים שלו, תכף אספר לכם איך קוראים להם, שאם הם מתפללים, מביאים את הגאולה. אם הם מתפללים, תחיית המתים. אם לא יפריעו להם עכשיו, הנה, זהו, נגמר. הם עושים תחיית המתים, תבין את הכוח שלהם. אז רב חייא, היה לו שני בנים, נכון, שני בנים. האחד היה יהודה, והשני חזקיה. כידוע, חז"ל אומרים שיהודה, הוא היה כזה צדיק. אני קורא לו יהודה, כי ככה הגמרא אומרת, כן, כסו בדף סמך ב', שם הגמרא אומרת שאיך אשתו הייתה יודעת שהוא מגיע הביתה. איך אשתו של, בוא נקרא לו רבי יהודה. רבי יהודה הבן של רב חזקיה מגיע. רב חייא, סליחה. איך אשתו יודעת שהוא מגיע? לא בגלל הריח, לא בגלל הרעש. היא הייתה רואה עמוד של אש. שמעתם? ברגע שהיא ראתה עמוד של אש מגיע, הנה בעלי מגיע. בעלי מגיע. אתה גם שאתה מגיע הביתה? מגיע. עמוד של אש. יפה, זה רבי יהודה, בן של רב חייא. וחזקיה היה רבו של רבי יוחנן. תבין שאם הוא הרב של רבי יוחנן, אז תבין את הדרגה שלו. אז ככה שאתה רואה, הוא הסתפק במשהו אחד. שוב פעם, תפוס דבר אחד. יש משהו אחד שאשתך עושה לך? אחד, לא שניים, אחד. יש משהו אחד שבעלך עושה עבורך? אחד. תתפסו בזה, ובזה אני רוצה להחיות הכל. כי טובה מרדות אחת בליבו של האדם יותר ממלכויות רבות. מה זה קשור אלינו? ואיך אנחנו מגיעים לזה? כל זה ועוד. אחר אבקש פניך, שיר יפה של יונתן. שיר מרגש קצת. אתם חודש אלול, חבר'ה. לא להירדם על ההגה אם אתם נוהגים. תפנה נעשה קצת משהו קצבי. ובינתיים תשמעו את השיר הזה. תקשיבו למילים.
כל הנדרים, ההבטחות והשבועות שנדרתי, שנשבעתי לפניך. כל החטאים, העוונות והפשעים שחטאתי, שפשעתי עבר מעיניך. כי אם אפשר לשוב בתשובה אליך, ורק אתה תשמע אותי, לא אשמור בתוך תוכי, אבקש פניך, כי רק אתה תשמע קולי. קח אותי בשתי ידיי, רק איתך כל ימיי. מה שהיה מזמן היה עבר מעליך. רחם על בניך, מתפלל תפילה קטנה, קבל פניה. המלחמות, האכזבות, הנפילות שנפלתי. הנה קמתי בידיך. עם כל המחשבות, התהיות, המסתרות שהסתרתי, הנה באתי לפניך. כי אם אפשר לשוב בתשובה אליך, ורק אתה תשמע אותי, לא אשמור בתוך תוכי, אבקש פניך, כי רק אתה תשמע קולי. קח אותי בשתי ידיי, רק איתך כל ימיי, מה שהיה מזמן היה עבר מעליך. כאן בארץ לא זורה, מבקש רחם על בניך, מתפלל תפילה קטנה, קבל פניה. כאן בארץ לא זרועה, מבקש רחם על בניך, מתפלל תפילה קטנה, קבל פניה.
טוב, מה זהו? זהו, נגמר כאילו. אוקיי, זה... אז אנחנו ממשיכים, יקיריי, בטובה מרדות אחת בליבו של האדם. אנחנו ממשיכים בדבר אחד, יקיריי, דבר אחד, קחו דבר אחד, תניפו אותו למעלה. התחזקו אפילו רגע אחד. באמת, אי אפשר לעמוד ולהתקיים לפניך אפילו שעה אחת. טוב, בואו נמשיך, יקיריי. איפה היינו? סתם אני אומר לכם, ליאור אקירב, אז ההוא שעם הפיזיקה, שקיבל את המחלה, ברוך שהוא עברי, כמובן שהוא עברי, איך הוא היה בתוכנית שלי, אבל לא סתם שהוא עברי, לידו במחלקה שכב בחור בשם כפיר. כפיר היה בחור שהיה בן 20. הוא נפטר מהמחלה והשאיר אחריו שני ילדים. בעקבות זאת, ליאור, אתה יודע, שאתה שוכב, לא הלך למשרד עם מחלה, הוא פחד שאולי גם הוא יסיים את חייו. הוא חשב, מה, אז מה אני משאיר לילדים שלי? מה אני אשאיר לילדים שלי? אז הוא ישב וכתב ספר ילדים, שבעצם מרכז את כל הסיפור שלו עם עם זה שאף אחד לא האמין בו, ושהיה אדם אחד, והוא קרא לזה ג'וש הפרעוש. אתה יודע, פרעוש, אלה שקופצים גבוה, זאת אומרת שאדם צריך כמו טרמפולינה כזה, מישהו אחד שיקפיץ אותו למעלה, שייתן לו הרגשה שאתה מסוגל, שייתן לו הרגשה, תגיד, אתה נועדת לגדולות, תפסיק לרחם על עצמך. זהו, בסופו של דבר הוא עברי, היום הוא בריא ושלם, ברוך השם, היה אצלם בתוכנית, פיזית, משתתף בחצי מרתון, עכשיו הוא מתאמן למרתון שלם. קיצור, מה אני אגיד לכם, באמת, משתדל לעשות את המקסימום שלו. אוקיי, אז איפה היינו? אנחנו רוצים גם כן לראות דבר אחד שאפשר להתחזק בו. דבר אחד, זה גם ביקורת. כבר אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, משום רבי יוסי, טובה מרדות אחת בליבו של האדם יותר מכמה מלכויות. עדיף שאתה תרביץ לעצמך קצת, כי אנחנו לא אוהבים לקבל ביקורת. שימו לב טוב מה שאני אומר עכשיו. כל ביקורת שאנחנו מקבלים, גם ביקורת אחת, היא מעלה אצלנו אנטגוניזם קצת. אתה מתנגד, אתה לא אוהב לקבל את הביקורת, זה לא נחמד לך, ואתה מתרעם, והסיבה העמוקה, כי כל אחד מאיתנו רוצה להרגיש שהוא אדם טוב. וברגע שמישהו מאיר לך, זה כאילו אומר לך, ולא בכך בצורה ישירה, שאתה לא הכי טוב. אתה לא טוב כמו שאתה חושב, מה שנקרא, והנה הראיה ש. ואז אתה מתנגד, אתה קשה לך לקבל את זה, כאילו, מה אתה פה מערער על עצם היותי אדם טוב? ולכן כבר רב חיים פרינלדר מביא שלושה סוגים של ביקורת. ביקורת סוג אחד, זה ביקורת מאדם, נקרא לזה מזולתנו. מישהו מבחוץ שנותן לך ביקורת, זה יכול להיות אשתך, זה הילדים, ההורים, השכנים, המשגיח, המורה לצניעות. עכשיו, מצד אחד, זו הביקורת הסנועה ביותר, נכון? אנחנו לא אוהבים שאומרים לנו דברי ביקורת. מצד שני, לרוב הביקורת הזאת נכונה. בואו נהיה אמיתיים שנייה, בדרך כלל זאת היא ביקורת נכונה. היא לא משוחדת, זה לא נגיעות עצמיות, אין מה לעשות, ומי שבאמת רוצות לעבוד, לעבוד השם ברצינות, עד הרבה, כידוע, גריה מזמין את המגיד מדובנה שייתן לו על הראש. תחשבו, אתה לוקח שאתה משגיח שלך, אתה אומר לו, תהיה צמוד אליי עכשיו שבוע, כבודו. בסדר? מסתכל עליי בוקר, צהריים וערב, תעקוב אחרי עם מצלמות. כל דבר שאתה רואה שאני לא עושה כך ראוי, לא יודע מה, ביטול תורה, קדושה, עניינית, אתה יודע, תאיר לי בשמחה. מי מסוגל פה? אוקיי, אבל תכלס, זה הסוג הטוב ביותר, אבל זה סוג שמעורר בנו ביקורת. לכן הסוג השני, זה הביקורת הטובה יותר לכאורה, למה? כי הביקורת העצמית. ביקורת העצמית היא לא גוררת אחרי ההתנגדות, היא באה ממקור עצמי. כידוע, טובה, מרדות אחת, כמו שאמרתי לכם, בליבו של האדם, יותר מ-100 מלכויות. כי פה אנחנו נוכל לקבל, ואז אז תתחיל לתת ביקורת לעצמך, תהיה רציני עם עצמך. החיסרון פה, שאנחנו נגועים קצת, ואנחנו מרחמים על עצמנו ומתבחיינים ומצדיקים את עצמנו. עוד סוג ביקורת שהוא מביא בחיים פרינלדר, בשם הרב דסלר, זה שאתה רואה חיסרון במישהו אחר, אתה רואה איזשהו חטא בזולת, זה סימן עבורך ועבורך לפשפש במעשיכם. כמו אצל דוד המלך במעשה בת שבע, נביא אומר לו, תקשיב, ודוד המלך אומר לו, אתה, כאילו נתן נביא אומר לו, אתה איש. הוא שאל את דוד המלך, מה דעתך, אם יש אדם עשיר, לקח את הדעה, כבשת הרש כידוע, ובסופו של דבר נתן הנביא הופך את זה, אומר לו, אתה האיש. זאת אומרת, אתה רואה חיסרון בזולת, אתה כביכול שופט אותו, אבל אתה בעצם שופט את עצמך. ולכן אנחנו חייבים לקבל ביקורת, אין ברירה, אז אם אתה מקבל ביקורת משתך וכן, אל תתעצבן, אל תברח, אל תסתתר, אלא תקבל את זה באהבה, ויהי רצון שבאמת גם נשתנה. ביותר אני אגיד לכם, בואו, אז תן לי עצה כבוד הרב. נתנו לי ביקורת, אני מרגיש מרוסק, אני רוצה עצה לאנשים שבורים עכשיו. כך ראיתי כותרת בספר לקט רשימות, של הרב ווכט פייגל, איך אתן עצות עכשיו לאנשים שבורים. למה אני אומר לכם את זה? כי דיברנו על דוד המלך. בואו ניגע רגע בנקודה. מתי דוד המלך כתב את המזמור בתהילים? מזמור כף זין, כידוע שאנחנו קוראים אותו בחודש אלול, לדוד השם אורי ואישי. תראו איזה פרק זה, איזה... פסוקים, השם מעוז חיי, ממי אפחד? שיב, אין לי ממי לפחד, השם מעוז חיי. אם תחנה עליי מחנה, לא יירא ליבי. גם אם עכשיו תבין, מגיע עליי מחנה שלם של אויבים, אני לא אפחד, לא יירא ליבי, כי אתה עמדי. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. כי יצפנני בסוכו ביום רעה, אל תסתיר פניך ממני. וכמובן, קווה אל השם. חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. מתי דוד המלך כותב את המזמור הזה? אתם יודעים? שימו לב טוב. דוד המלך בשלב מסוים מתיישב בעיר בשם ציקלג. יחד איתו 600 איש, הם, נשיהם, ובניהם, ובנותיהם. ודוד המלך לוקח את הגברים לעזור לאחיש מלך גת. במודע או לא במודע, הוא מפקיר בעצם את העיר שלו. כל הנשים נמצאות שם, כל הילדים נמצאים שם, והוא לוקח את הגברים, את כולם, ללכת לעזור עכשיו לאחיש מלך גת, להילחם באויביו. אבל באותה שעה, העמלקים הרשעים, טליבן, כובשים את אפגניסטן. הם פשוט מתיישבים שם ותופסים את ציקלג, שובים, לוקחים בשבי את כל הנשים, כולל את נשי דוד, שתיים מנשי דוד, לוקחים אותם בשבי, בוזזים הכל, שורפים, השם ירחם. ואז דוד המלך חוזר לעיר, ונגלה לעיניו ולעיני כל הגברים האחרים, גודל החורבן. אתם מבינים? תחשבו, הטליבן התפשטו על ה... כל העיר שמה, לקחו את כולם בשבי, וישא דוד והעם אשר איתו את קולם ויבכו. אתה רואה שגם דוד המלך, זה יפה שהתנך כותב לנו ספר שמואל, את המצב האמיתי. לא מתשתשים לנו עובדות, לא כתוב, דוד המלך קיבל את זה בשמחה ישר, קפץ, אמר השם, תודה, תודה השם על, על האיסורים האלה, תודה על, על זה שחטפתם את כל הנשים, כי הכל לטובה. לא, הוא לא, לא כתוב את זה, נכון? כתוב שדוד המלך, יחד עם כל העם, בכו. ולא רק הורידו זה דמעה לזכר מה שהיה, אני מצטט, בכו עד שאין בהם כוח לבכות יותר. בכי, בכי אבל, אתה מבין? בכי קורא הלב, יו, מה עשיתי, מה עשיתי? עכשיו, כל העם, להבדיל, 600 איש היו שם, התהפכו על דוד המלך. חזלום רצו להרוג אותו בסקילה. איך יצאת למלחמה? איך הפקרת את כל ציקלג? תשאיר כיתת כוננות, תשאיר, לא יודע מה, יחידת אילית מוסוות פה, לא יודע מה, אתה תחשוב, תחשוב כביכול, איך, איך? וואי, איזה הרגשה, אה? אז דוד המלך והעם באמת בוכים, אבל אז, תקשיבו טוב, דוד המלך אומנם ברגע ראשון אולי יבכה, אולי ברגע הראשון כאדם, אנחנו אנושיים, גם דוד המלך הוא אנושי. הוא ברגע מסוים נשבע, אבל מיד, אבל מיד, מיד, הוא מתחזק. כי תחשבו, בהתחלה הוא אולי הרגיש שאיבדתי הכל. אתה מבין, עכשיו מה יהיה? מי יתמוך בי? מי יחזק אותי? ואז הוא כותב את מזמור התהילים הזה. אתה מבין? אז מגיעים כל הפסוקים של השם מעוז חיי. ממי יפחד? אם תחנה עליי מחנה לא יירא ליבי. אם תקום עליי מלחמה בזאת אני בוטח. הוא מחזק את עצמו, מחזק את עצמו. תקשיב, עשיתי טעות, נכון? עשיתי טעות, נכון? אבל אני יכול לתקן אותה. ואז הוא הולך ושואל באורים ותומים אם לצאת למלחמה או לא. נענה שכן, אוסף את אנשיו ויוצא ללחם בעמלקים ומנצח. ומנצח, כידוע, מנצח בגדול, מחזיר חזרה את כל הנשים, את כל הילדים, לא נגעו בשערה של מישהו אחד אפילו. יפה. אז מה נעשה לאנשים שמרגישים קצת שבורים? מה נגיד לאנשים שמרגישים שבורים, רצוצים, איך אפשר לפתור את הבעיות? אז הרב ווכטפייגל כותב כך. הוא סיפר על אדם פלוני שמצליח מאוד ועוסק עם הרבים, פועל גדולות ונצורות, ואמר משגיח, אתה רואה אותו בן אדם, אותו יהודי, היה שבור בלי שמחה וסיפוק. היה מרוסק. אתם רואים, זה כן ההוא, שמזכה את הרבים, מדבר, מחזק. היה מרוסק. עד כדי כך מרוסק. עד ש... היה בלי שמחה וסיפוק. אמר לו הרב, שעל ידי שיתחיל לעסוק עם הרבים, יצא ממצבו. שמעתם? תתחיל להתעסק עם הרבים. צא מהבית. תפסיק לרחם על עצמך, תפסיק להתחפר בתוך פנימה בחדר. צא, צא, צא מהבית. לך תעזור לאחרים, לך תחזק בחורים חדשים שמגיעים לישיבה, לך שב תלמד איתם, לך תכין משהו, איזה שיעור לכמה חבר'ה, לך תתנדבי איפשהו. וטען המשגיח שיש אנשים רבים שבורים ורצוצים, ואם הם היו עוסקים עם הרבים, לא היו חושבים על עצמם כל כך הרבה. והיו נראים אחרת. שמעת? אתה מתחפר יותר מדי בעצמך, אני ואני ואני ואני, ולכן אתה לא מתקדם. שאלו אותו, האם האנשים השבורים היו יודעים את הסוד הזה? שאם היו עוסקים עם הרבים, היו נראים אחרת? אמר המשגיח, צריך זכות לזה גופה, לדעת יסוד נפלא זה. אז הנה לכם יש זכות, ואולי גם קצת לי, סימה שאחרי לא נקוראים את זה עכשיו, שהשם גילה לנו שאם אתם רוצים את צהל אנשים שבורים, נא לצאת מהבית, נא לעזור לאחרים, לך תתנדב, לך תעשי משהו חיובי, אל תישארי עם עצמך. ולכן זה מעביר אותנו למשהו אחר, שיחזק אותנו גם, שבורא עולם הרי לא מעמיד אדם בניסיון, אלא אם כן יכול לעמוד בו. כלל, אין בורא עולם מעמיד אדם ניסיון. יפה. עד כדי כך שראיתי שיש חיה שנקראת לובסטרים. נסתם אתם מכירים את זה. לובסטרים או מחושתן בעברית. זה סרטן שכל אוכלי הפירות ים למיניהם, הגוישר אוכלי פירות ים, הם אוהבים את הלובסטר הזה, זה אחד המטעמים. עכשיו, הוא גדל כל ימי חייו, אומרים. הלובסטר גדל כל ימי חייו. כמעט, כמעט, הוא כאילו לא מת. כי הוא מזדקן לאט, לאט, לאט. יופי, עכשיו יש לו קליפה עבה. אם תיגע בלובסטר, זה כמו סרטן, אתה יודע, זה קליפה קשה כזאת. אז איך הוא גדל? איך הוא גדל? אני אגיד לכם. בשלב מסוים, הקליפה הזאת, הוא צריך לשבור אותה. הוא מרגיש לחץ פנימי, אני חייב לצאת, חייב לצאת. ואז הוא הולך מתחת לאיזשהו סלע, נותן כמה מכות, שובר את הקליפה, ואז הוא מחדש את הקליפה הפנימית, מולטינג, קוראים לזה באנגלית. הוא משיל מעליו את הקליפה הקודמת, והוא מגדל כביכול מעצמו, בהתחלה הזה הוא נראה רגיל, אבל אתה נוגע בו כזה ג'לי, עד שהוא מפתח קליפה חדשה קשה. זאת אומרת שמה שגרם לו לגדול זה לחץ פנימי, הרגשה, אני חייב לצאת מהקופסה הזאת, אני חייב לצאת מהקליפה הזאת, זה לוחץ עליי, לא טוב לי פה. אבל אם הוא היה מגיע עכשיו לאיזה רופא, הוא נתן לו כדור ושירגע. אז אם את מרגישה לא טוב בפנים, את רוצה לפרוץ, את רוצה לגדול, זה סימן, צריך לשבור פה משהו, צריך לגדול, צריך לצאת מהקופסה, צריך לחשוב קצת מעבר להסתכלות הרגילה. אבל לזכור שבורא עולם לא מעמיד אותנו בניסיון, אלא אם כן אנחנו יכולים לעמוד בו. נבוכדנצר מצווה על חנניה, מישאל ועזריה להשתחוות לפסל. ואם לא, ואם לא, משליחים אותם לכבשן האש. איזה פחד, לחץ, לחץ. טוב, הם עושים עליית נשמה כזאת. תחשב מה זה, דרגת נבואה. האם, שואלים בשמיים, האם ננצל או לא? קיבלו תשובה? לא קיבלו. לא קיבלו תשובה, אין קליטה. אין קליטה, מה עושים? מה עושים? קופצים לכבשן האש או לא? מה עושים? הם לא יודעים והם מחליטים? ללמוד קל וחומר מהצפרדעים. שהצפרדים הרי לא נצטבו על קידוש השם, ובכל זאת הם קבצו לכבשנים, אז יאללה, אנחנו עושים את זה גם. והם קופצים לכבשן האש. אבל הגמרא הרי אומרת, שאם עכשיו היו מייסרים אותם, אם נבוכדנצר לא היה משליח אותם לכבשן האש, שזה כביכול ניסיון של רגע וזהו. אם נבוכדנצר היה מצער אותם, גורם להם איסורים, בסופו של דבר הם נשברים, והם משתחווים לפסל. טוב. לכאורה, למה מספרים לנו את זה? לא יפה. זה סתם כביכול לשון הרע. תגיד שהם קפצו לכבשן האש. כל הכבוד, תעצור פה. למה לספר שאם היו מענים אותם, הם לא היו מחזיקים מעמד? זה לכאורה לשון הרע מיותר, מיותר. אלא זה ללמד אותנו שאפילו אותם צדיקים שהגיעו למדרגה של נבואה, בכל זאת, בורא עולם נתן לנו ניסיון רק שהם יכולים לעמוד בו. רק שהם יכולים לעמוד בו. ממילא עבורנו, שאם אתה אומר לי, הרב, אני לא יכול לעמוד בניסיון, סליחה שאני אומר לך, זה לא נכון. איי, זה קשה, זה אני מסכים איתך. קשה מאוד, נכון. אבל זה שאתה מסוגל, אתה מסוגל. תחזיק חזק, אל תתבלבל לי. ואם אתה רוצה, תנגן איזה ניגון של שמחה, איך הייצאת יותר קל. ניגון של שמחה, בני פרידמן, צמה.
Bye. da da mai te de dam te de rai la la hai la la re da da mai da da mai da da mai te de rai rai ra hai ai la re da da mai da da mai da da mai te de dam te de rai la la hai la la re da da mai da da mai da da mai te de rai rai ra.
חזרנו אליכם, ואנחנו ממשיכים בעזרת השם ביתר סד, ביתר עוז. מה נדבר עכשיו? אז ככה, בואו נדבר על כמה דברים. א', שלכל אחד מאיתנו יש תקנה, יקיריי. כל אחד מאיתנו יש תקנה, לא להתרגש. מתחרטים, אנשים מתחרטים. תראו לי עכשיו בשעה כזאת, אני יכול לדבר קצת יותר, אתה יודע, היה פעם שזמר, שחקן, כמו ג'וני דאפ, ג'וני דאפ. עכשיו שחקן קולנוע, מפיק מוזיקלי, בסדר, חזק וברוך. הבן אדם הזה, תבין, הוא התחתן. שעה טובה מוצלחת, התחתן, וכל כך התרגש מאשתו, שהוא עשה כתובת קעקע עם שם של אשתו, וכתב, אשתי לנצח. אבל אחרי 3 שנים, התגרש. נו, עכשיו מה יהיה? מה יהיה? עשה כתובת קעקע עם השם שלה לנצח. זאת אומרת, יש אנשים שעושים טעויות בחיים, ואחרי זה קשה לתקן אותם. נכון? יופי. אז ככה גם על הרבה דברים. כל אחד מאיתנו הרי עושה דברים, ואחרי זה מצטער ומתחרט. אבל החרטה הזאת יכולה להביא אותנו למקום מאוד מאוד עמוק. עד כדי כך שחזל אמרו שאפילו מנשה, מלך ישראל. תחשוב שמנשה, אבא שלו חזקיהו כבר ראה מראש שלא יצא ממנו שום דבר. בלי לזלזל באף אחד, אבל חזקיהו אומר, לא סתם, לא רצה להתחתן. כי הוא ידע שחביבי, הבן אדם הזה, הילדים שלי יצאו לא מעלה. מילא, אם לא אין שמעלה, אז חבל להתחתן, ואז מגיע ישעיהו הנביא, ואומר לו, כלי נבואתך וצא, כידוע בכל הדברים הללו, ו-55 שנה, הבן שלו, מנשה, מחמיץ. וחומץ, אומרים חזל, רק הולך ונהיה גרוע עם הזמן. לא משתפר, נהיה גרוע יותר. אבל אחרי 55 שנה, הוא חוזר בתשובה. שמעת? הוא צועק לקדוש ברוך הוא שיעזור לו. מלאכי השרת סוגרים את כל הדלתות, לא רוצים. בוא נה, בן אדם העמיד צלמד, אני אומר. צלמד ילד. צלם בהיכל הוא העמיד. העמיד צלם בהיכל! שרוף אותו! אבל בורא עולם חותר לו חתירה. מתחת כיסא הכבוד, מקבל אותו בתשובה. תנא תנא קמא דרבי יוחנן מנשה עשה תשובה לג' שנים. והתפלל אליו ויחתור לו שעשה לו הקדוש ברוך כמין מחתרת ברקיע כדי לקבלו בתשובה מפני מידת הדין. אוקיי. מה זה שהוא חתר לו חתירה? איפה בורא עולם חתר לו חתירה? מה הכוונה? אלא תקשיב אותו מה שאומר רב חיים זייצ'יק וזה שיעור עבורנו חזק מאוד. אומר רב חיים זייצ'יק כך. היינו שחתר הקדוש ברוך הוא בנפשו של מנשה. וואי, בורא עולם חופר בנפש של מנשה. צלל בתוך תוכו, ותוך הסתכלות בחיליותיו, מצא חוט אחד בחדר צר וקטן, מתוך תאי נשמתו של מנשה, שעדיין חי בו ההרגש הטוב, ויש בו כדי להחיותו ולהחלימו. שמעתם? בורא העולם, כשהוא רוצה להציל מישהו, אז הוא נכנס בבפנוחו של מנשה לחפש איזשהו סיכוי קטן, משהו, חוט אחד בחדר צר וקטן, שעדיין לא עבדה תקוותנו. מלאכים לא ראו את זה, אבל בורא עולם, אני מצטט את חיים זייצ'יק, רק הקדוש ברוך הוא הרחמן יוצר ותוכן לבבות בני אדם, יודע תעלומותיו ומחמני נפשו, הוא יכול למצוא דרך לחתירה כזאת. לבוחן לבבות ביום דין, לגולה עמוקות בדין, לצופה נסתרות ביום דין, לקונה עבדיו בדין. אז פה אנחנו נמצאים יקיריי, שבתוך כל אחד מאיתם יש חיות עדיין, יש חיות! לא הזאת היא הנשיאתה, כן. אלא בכל אחד מאיתנו יש באמת חיות של קרבת אלוקים, ופה אנחנו צריכים להתחזק. אז לדעת שלא עבדה תקוותנו, ולא משנה מה קורה, ואם יש סיכוי אחד, אתה יודע מה, אפילו אם יש סיכוי קטן קטן, אז יש סיכוי. אם כבר הזכרנו איזה ג'וני דאפ, יש אחד, הוא שחקן בייסבול, טומי ג'ון. מה אכפת לכם על השמות האלה? טומי ג'ון הזה, אני אסביר לך למה אני מזכיר אותו, כי יש ניתוח על שמו. מה הכוונה? הוא היה שחקן בייסבול. 26 עונות, אתה יודע, בליגת המקצוענים. ופתאום הוא שבר את היד. שבר את היד, אבל לא סתם במרפק, בקיצור זה היד שהוא משחק איתה, מה שנקרא. כל הרופאים אמרו לו, לך הביתה. אין מה לעשות. עד שרופא אחד אמר לו, יש סיכוי, אבל סיכוי קטן, טן, 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 אחד למאה. אחד למאה. אותו טומי ג'ון הזה אמר, יש הבדל מאוד גדול בין סיכוי קטן לבלתי אפשרי. ואם כך, אני הולך לסיכוי הקטן הזה. הלך, עבר את הניתוח, והיום הניתוח הזה נקרא על שמו. ניתוח טוני ג'ון הזה, זה ניתוח במרפק, אם נקרא את רצועה, יש לי חבר שמעזור לו. זה קרה לו, אז ככה קוראים לניתוח היום. הניתוח קוראים לזה ניתוח טוני ג'ון. כמובן שזה רק כינוי, אבל טומי ג'ון זה הניתוח, שהניתוח זה הבחור הזה של עשה, שהוא היה מוכן להתנסות. הוא היה מוכן לקחת את הסיכון, כי יש סיכוי אחד, 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 אז אחד יותר מאפס. וזה תחשבו על עצמכם, כל חיזוק שלכם, כל התגברות שלכם, משהו זה עדיף מאפס, עדיף מכלום, אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים, ובעזרת השם, השם יחזק אותנו. ולכן גם רגישות, רגישות לאנשים אחרים, למשל, הגמרא הרי אומרת שראי, כבר זכרנו את רבחיה, רבחיה הפסיק את לימודו באמצע. למה? מה היה הסיפור? שמה כידוע מישהו אכל שום, רבי נתן דרשה, וגמרא מסכת סנהדרין ידועה, רבי נתן דרשה, והיה ריח של שום. מי זה? מי זה? אז הוא אמר, מי שאכל שום יצא. אני מריח פה שום. חבר'ה, מישהו פה... מי עשה את זה? אז כמובן שמי שבא לריח, מה שנקרא, לא, זה בושה להודות. מה, אתה עושה צחוק? אתה אוכל לי שום לפני השיעור? אתה לא יודע שאנחנו פה זה חדר סגור, קורונה, אנחנו פה בלי, לא יודע מה, מה... אז רב חייא, כשהוא שמע את רבי אומר, מי שאכל שום יצא, עמד רב חייא ממקומו ויצא. עכשיו, בעקבות שהוא יצא, עמדו כל התלמידים ויצאו. שמעתם? אז מה, רב חייא, הוא אכל שום? לא, הוא לא אכל שום. אלא מה? הוא קם והלך כדי לא לבייש את אותו אחד שאכל שום. וכאן אמר שום הקשה, מה זה? ביטול תורה, חבר'ה, ביטול תורה. הוא מתרץ שיותר טוב לבטל תורה מאשר לבייש אדם. שמעתם? יותר חשוב לא לבייש בן אדם מאשר ביטול תורה. מישהו מתנה לבטל תורה, ואתה יודע, בעש לא, מה, שיצא, חצוף אחד, תצא, זה אתה, אני מריח אותך, צא החוץ, אתה מבטל פה את כל השיעור. אז אתה רואה שרבחיה לא חושב ככה. רבחיה יש לו רגישות, אני מזכיר לך, רבחיה זה שאשתו מציירת אותו. זאת אומרת, אתה רואה שאם אשתך מציירת אותך, אתה מקבל פה חסינות ורגישות כלפי אחרים. וכידוע, כולם, אני צריך לספר לכם את זה, אבל בעל הטורים כותב את זה, ובעלי התוספות כותבים את זה בפרשה של השבוע, שלא לחרוש עם שור וחמור יחדיו. חבר'ה, נא לא לחרוש עם שור וחמור יחדיו. ואתה אומר לעצמך, מה זה קשור אליי? מה אכפת לתורה אם אני חורש פה? מה אכפת לתורה? סליחה שאני אומר את זה, איך אני חורש עם שור וחמור, עם יעקב ומשה? תן לי לחרוש! עכשיו אתה מבין, גם ככה חקלאים עוברים תקופה ממש קשה, ועכשיו המדינה עושה כל מיני דברים וכן הלאה. אז תזכרו כך, בדידות לא קשורה לכמות האנשים שסביבך, אלא לכמה מהם שמבינים אותך. שמעתם? עוד פעם, בדידות לא קשורה לכמות האנשים שסביבכם, אלא לכמה מהם שמבינים אתכם. יופי. עכשיו, השאלה אם אני מבין אותך. כי התורה אומרת לא לחרוש עם שור וחמור יחדיו. וכמובן, מה הסיבה? אז ברמת העיקרון, כמה מביא הספר החינוך, כידוע, אלו הם כוחות שונים. זה לא פייר. השור חזק, החמור חלש, יש פה חוסר איזון כוחות, וממילא מישהו פה הולך להתאמץ יותר. או שהחמור יתאמץ יותר, כי אתה יודע, אתה יודע להספיק מה שנקרא את השור, או שהשור יצטרך לעשות את העבודה גם של החמור, למה הוא חמור, לא סוחב כלום. אז מכיוון שכך, אל תחרוש עם כוחות שונים. אז היית יכול להגיד שאל תחרוש עם כבשה ועז, לא יודע מה. למה דווקא שור וחמור? אלא שור והחמור, זה דוגמה למעלה גירה ושאינו מעלה גירה. וכידוע, אני רוצה לספר לכם, כולם מכירים את הדרשה הזאת, החמור לא מעלה גירה, השור מעלה. עכשיו, מה שקורה זה כך, בעל החווה, נגיד, יוצא לחרישה ב-8 בבוקר, 7 בבוקר מאכיל את הבהמות, מאכיל את שניהם ביחד, חבר'ה, תאכלו, וכידוע, מעלה גירה, הוא לא לועס בהתחלה, פשוט מאמיס, הוא בולע. ישר, טלק, אוכל, בולע, השור בולע את הכל, החמור לועס, לוקח לו זמן, דנית כלל בשיניים, קצת מוצאים השיניים, ככה השור בולע את הכל, ויוצאים לחרישה. אחרי 25 דקות חרישה, השור נזכר, יש לי משהו בבטן, שכחתי מזה, זה כיף. אופ, מעלה את האוכל למעלה, מתחיל ללעוס. עכשיו, אם אתה חורש עם שני ביחד, החמור בזווית עין קולט, מה זה, יש לו אוכל. נכון? החמור קולט בזווית העין שהשור יש לו אוכל. עכשיו, הוא לא יודע מה מעלה גירה, הוא לא נכנס לפרטים הקטנים. תכלס, עזוב אותך סיפורים, הוא רואה אותו אוכל. סימן שהבעל הבית הכניס לאוכל. מה איתי? בגלל שאני חמור? לא קיבלתי. שמעתם? אז אני מניח, אז לכן אומרת התורה, אל תחרוש עם שור וחמור יחדיו, אתה מצייר את החמור, אדוני, אתה מוצר את החמור. יופי, אם אני הייתי בעל חווה, הייתי אומר, סליחה לכולכם פה, מכילה מכבודכם. אבל זה בעיה של החמור. אם הוא חי בדמיונות, שאני מאכיל את השור, יאללה, שפסיק עם השטויות שלו. שיתפקח, ובינינו הרי הם חורשים ביחד כל יום. אז כל יום אני מצליח להגניב לשור בלי שהוא יראה אותי. כל יום שעכשיו, טיפה שכל החמור הזה. לא, לא אומרים את זה. שורה התחתונה, אם האדם השני מצטער, אל תעשה את זה. כי אנחנו צריכים לעשות קל וחומר, אם על חמור חסו, בסדר, על חמור. נו, אז ברור שצריך לחמול עלינו. נכון, צריך לחמול על אנשים אחרים. פתח רגישות, אח שלי, פתח רגישות. לא לזלזל, ולא, אתה מבין, זה בעיה שלא משיגנר, זה הוא מפונק, אני צריך לסבול בגלל הפינוקים שלו, לסגור את האור, תהיה בשקט בחדר, אל תנשום, אל תוריד את הגרביים שלך. די, הרב, חלס. אם התורה מחייבת לנו להבין נפשו של חמור, למרות שזה בעיה שלו, אז כל שכן שאנחנו צריכים, אתה יודע, לפתח רגישות לעצמנו, לפתח רגישות לאנשים סביבנו, לפתח רגישות לכל מיני הרגשים קטנים שאתה אומר, מה זה, מה קשור אליי? קשור אליך. אבל איך עושים את זה ואיך לא? אחרי מזמור למזמור שיהיר קצת קרלי בך על בגרסת נפתלי קמפה דיימנו.
מי זה מויר שיר, שיר ליום השבת. שבוס מי זה מוי מי זה מוי שיר שיר ליוי בשבוס מי זה מוי שיר שיר ליוי בשבוס מי זה מוי שיר שיר ליוי בשבוס מי זה מוי שיר שיר ליוי בשבוס
זהו, גם זה נגמר לנו. אוקיי, אנחנו עכשיו בעוד עצות לאנשים שבורי לב. בסדר, מתוך ספרו של לקט רשימות של הרב אוכט פייגל, פעם הגיע אליו יהודי. שימו לב טוב, הקשיבו, הקשיבו. שהיה שרוי במצב רוח קשה מאוד. וואו, 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 מצב רוח קשה מאוד. לא עלינו, הוא איבד את כל שמחת החיים שלו. מכירים כאלה? מן הסתם את להם לא כאלה, אבל אתה יודע, בכל זאת, נפגשתם פה ושם עם שכנים. אין לו שמחת חיים, סבל הרבה מהדמיונות איך שאנשים רודפים אותו. שמעתם משהו מפחיד? אדם פתאום נתקף בחרדה ודמיונות, אנשים רודפים אותו. לא סתם חרדות קורונה, חיסונים, לא יודע מה. צמח לו זנב, זוכרים פעם חשבו שנצמח זנב? הוא מפחד שאנשים רודפים אותו. תחשוב, אתה לא יכול להיות לבד בחדר, אימאלה, יש פה אנשים אולי, אה? אוקיי, המשגיח, הרב אוכט פייגל, לא נכנס לוויכוחים אמו. לא אמר לו שטויות, עזב אותך. לא, אדרבה הלך עם המהלך שלו, ואמר לו, אף על פי כן, תקשיב, אין בעיה, רוצים אותך. אל תתפעל. תמשיך הלאה. שמעתם? קחו טיפ ראשון בעבודת הנפש, אומר הרב. א', תבין את השני ותזדהה איתו, כסיפור הידוע של ההינדיק, של אותו אדם שחשב שהוא תרנגול הודו, נכנס מתחת למיטה, או מתחת לשולחן, ואף אחד לא הבין אותו, וכל הרופאים יצא, קח ציפרלקס, קח רטלין, ותחייך, ואתה יודע, שום דבר לא עזר, עד שהגיע אותו אחד שנכנס איתו מתחת לשולחן, ואמר לו שגם הוא הינדיק, גם הוא תרנגול הודו, וכן הלאה, וככה, אתה יודע, דיבר איתו בשפה שלו, דיבר איתו בשפה שלו. לפעמים אתם נפגשים עם אנשים, בחורים, אתה יודע, בחורי חמד או בחורות שקצת החליקו מהדרך, מה שנקרא. אל תדבר איתם בשפה של, אתה מבין, הגבוהה הגבוהה. אי שם עם הדברי המשגיחים, מה שנקרא. הם לא שם, יקירים, לא שם. דבר איתו כמו שפה, תלך איתו במהלך שלו, תסתכל לו בעיניים, תראה איפה הוא נמצא. ואם לא, אז אל תדבר איתו בכלל, עדיף שלא תדבר, מה שתדבר עם ה... כל מיני משפטים או סיסמאות שהוא כבר מכיר את זה משחר ילדותו והוא לא מאמין לזה כבר, די, די. תבין את הנפש של הבן אדם, תראה לנו הגיע, תראה איך הוא נראה, לא טוב לו. אוקיי. אז הרב פשוט אמר לו, תקשיב, אל תתפעל, תמשיך הלאה. וזה, אלו שתי מילים, או שלוש, ארבע בעצם, אל תתפעל, תמשיך הלאה. ארבע מילים, שזה אנחנו צריכים להגיד את זה לעצמנו כמעט יומם ולילה. אחרי נפילות, אחרי דיכאונות, אחרי חרדות, אחרי לא משנה מה. אל תתפעל, תמשיך הלאה. יופי. זה מה שומע הרב, לא בא להתווכח איתך בכלל, אתה אומר לי יצר הרע, אתה אומר לי דמיונות, רודפים אותי. אז רודפים אותך, אז רודפים אותך, מה שבסדר, אין בעיה, לא אומר לך שלא. אל תתפעל, שירדפו עד מחר, ותמשיך הלאה. טוב, ממשיך הרב אומר, וטען אותו אדם, שאנשים יש להם טענות וכפדות עליי. טוב, עוד דבר, חוץ מאנשים שרודפים אותו, אותו בן אדם גם בא לערב עם עוד איזה עניין, יש אנשים שיש להם טענות וכפדות עליי. מה הייתם עושים אתם? אמר לו המשגיח, אני משגיח, ואני מתעסק עם ציבור. ואין מישהו כמוני שיש עליו טענות וכפדות. זאת אומרת, אני משופע בטענות וכפדות. אתה יודע כמה כפדים עליי? אתה יודע כמה כועסים עליי? שנים ארוכות, אומר, יש טענות וביקורת. אבל, כידוע בהצעה הקודמת, ואני לא מתפעל וממשיך הלאה. בסדר, אז יש להם כפדות עליי, בסדר? אני לא מוצא חן בעיני כולם, ויש כאלה שיגידו ככה ויגידו אחרת. אני לא מתפעל וממשיך הלאה. עכשיו, כמובן שאנחנו צריכים להבין שאם יש עלינו ביקורת ודברים כאלה, חשוב מאוד, אתה יודע, לשפר, דיברנו מקודם, ביקורת חיצונית בדרך כלל היא נכונה, אבל מה שחשוב הוא לקבל את הביקורת, קבל את האמת ממי שאמרה, ותמשיך הלאה. לא תכנס לי לייאוש, תברח לי מהבית עכשיו, תכנס לדיכאון. מה זה קשור? לא מתפעל, לוקח תשומת ליבי, רצו שאני אשתפר, והלאה. הוא אומר, אם הייתי נעצר, המשגיח מספר לו, אם הייתי נעצר ומתפעל, ממה שאומרים לי, הייתי כבר מזמן שבור ורצוץ לרסיסים. וואו. תראה איזה גילוי לב אמיתי, אני מאז אוהב את זה, מה שנקרא. לא רק, אתה יודע, שב, תלמד, זה יעבור לך. בכוונה, אתה יודע, זה כאילו, כאילו לרב אין קשיים, כאילו למשגיח אין לך ניסיונות. לא, אומר, אתה יודע, גם לי יש ניסיונות. וגם אני קיבלתי ביקורת. ואם הייתי לוקח את הביקורת הזאת ללב, מה שנקרא, לוקח את זה אישית יותר מדי, אז הייתי מזמן שבור ורצוץ לרסיסים, אומר לו. אז מה עשיתי? לא, לא מתפעל, ממשיך, אסור לייצר, אומר לו, תמשיך הלאה עוד פעם, זה הדגש. הלאה, הלאה, הלאה. הלאה, לא הכוונה היא, אז אני עוזב את הדרך, חס ושלום, יורד מהילד, עצבני, שורף להם את הבית. חס ושלום. תמשיך בדרך הנכונה, בסדר, אז קיבלת קצת ביקורת, קצת העירו עליך, ואפילו זרקו אותך הביתה. אז מה, תחזור? תחזור, תוריד את הראש, תמשיך ללמוד, זה בשבילך, זה העתיד שלך. סיפרת לכם שבוע שעבר, על אותו, יש לך את השם הפרשתם שלו עכשיו, שזרקו אותו, אתה מבין, מהבית ספר, והמנהל אמר לו שהוא לא חוזר, והוא אמר לו, אני מבקש ממך לחזור בשביל לילדים שלי. בשביל הילדים שאני מוכן לרדת כיתה, להתחיל מההתחלה, וכך הוא עשה, והצטיין בסופו של דבר. לענינו, אבל המשיך הלאה. טען הלאה, אני לא מסוגל להתפלל. דבר שלישי, עכשיו האחרון. אותו אחד שמגיע לרב, עם הדמיונות שרודפים אותו, עם זה שיש עליו טענות וכפדות, והדבר האחרון וחביב, הוא עכשיו לא מסוגל להתפלל. תכלס, אומר את האמת. וואלה, לא בא להתפלל. לא מסוגל להתפלל. אז מה העולם משגיח? מה, אתה לא בראש? אתה לא מתבייס? תפלל, אתה לא יכול! קצת אידישקייט! חצוף מחוצף! לא, חס ושלום, הוא לא אמר לו את זה. תראו מה המשגיח אומר לו. שימו לב, אני קורא לכם מה הרב ווכטפייל בעצמו. עונה לו כך. גם אני יש לי מצבים שאני לא מסוגל להתפלל. מה? המשגיח לא מסוגל להתפלל? עכשיו תגיד לי, הוא סתם אמר את זה. הוא אמר את זה בשביל הבחור לחזק אותו. המשגיח, ברור שהמשגיח רצה להתפלל. אבל הוא אמר את זה כדי שהבחור, אתה יודע, לא ייפול ברוחו. אתה יודע מה, אני מסכים איתך. אבל רק דבר כזה גם שווה. כשאתה רואה שהוא בא ואומר לבחור, תדע לך גם לי יש קשיים, גם אני. תחשוב, המשגיח אומר לו שיש לו זמנים שהוא לא מסוגל להתפלל. אז לכאורה הייתי אומרת, אם המשגיח ככה, אז אני ממש לא צריך להתפלל. לא, הוא אמר, תדע לך, גם אני יש לי מצבים שאני לא מסוגל להתפלל, וכי אני מספר את זה למישהו, אמר? תקשיבו טוב, זה גילוי לב, ואם הייתי מספר את כל החולשות שלי, הרב ווכט פיילגל בעצמו, תחשוב, ליקוויד, הוא אומר, אם אני הייתי מספר את כל החולשות שלי, היו זורקים אותי. זה בשביל, זה אותי מדהים. תמיד כל המשגיחים שנראה לך הם נולדו משגיחים, מה שנקרא. אומרת, אתה גם לי יש חולשות, ואם היו יודעים את החולשות שלי, היו זורקים אותי. לא להיבהל ממצבים, אומר לו. לא להתרגש ולא להיעצר. לעם ישראל הוא מסיים, יש כוח. לעבור את כל המצבים, עם גבורה עצומה, בלי להיעצר ובלי להפסיק, העיקר הרוח, לשמור על הרוח. יפה. אז זו היא עבודה עבורנו, יקיריי, וזה מה שצריך לזה כל אחד מאיתנו, לא משנה מה אתה עובר, לא משנה מה קורה, אתה ממשיך הלאה, אתה ממשיכה הלאה, נכון שזה קשה, נכון שיש טלטלות, אבל לא מתייאשים, חבר'ה! כבר ידוע בשם הרב ווטנר, שאמר על החכם מכל האדם, שבע יפול צדיק וקם, אז הוא אומר, אני מצטט, הטיפשים חושבים שכוונתו בשם רבוסה. מה הכוונה? שאף על פי שנפל שבע פעמים, נו, ברוך השם, הוא עדיין קם. עכשיו, הוא מחזיק מעמד. אבל מה שחכמים יודעים היטב, שהכוונה היא שמהות הקימה של צדיק, זה דווקא דרך שבע הנפילות שלו. לא שבע יפול צדיק וקם, כאילו, אתה יודע, אחרי שהוא נפל שבע פעמים, אבל ברוך השם, הוא קם בסופו של דבר. תראה, הוא קם. לא, הוא נהיה צדיק בזכות הנפילות שלו. בזכות, כביכול, בעקבות השבע הנפילות שלו, הוא נהיה מה שהוא נהיה. והעורך האחרון שלנו בתוכנית, אפרופו נפילות, העורך האחרון שלנו בתוכנית זה לא נפילות בכלל, זה לא קשור לנפילות, אבל זה כן היה בחור יקר שמתמודד עם עיוורון. כן, עיוורון, יוסף חיים בן דוד. יוסף חיים, הבחור עיוור מלידה. כיום נשוי בן 30, והוא ניגן לנו באורגן, והוא כתב ספר הדרכה לעיוורים. אני ראיתי, אני אומר לכם את הספר, הוא הביא לי ספר, ספר דברים בברייל. אתם יודעים איזה מסובך זה? מה, אתם יודעים איזה קושי זה לקרוא ברייל? עכשיו, כל אות יש לה את הציור שלה, זה 4 נקודות כאלה שמתחלפות, אבל תחשבו, יש גם ברייל לניקוד, בסדר? מה ההבדל בין פתח לקמץ ולקרוא? זה לא, אתה מסתכל בעיניים ואתה מריץ את זה. אתה צריך לגעת עם האצבע ולהרגיש כל בליטה כזו או אחרת. והוא חזן בשבתות. אתם מבינים? הוא אפילו היה חזן בראש השנה. מה זה הדבר הזה? אז כל אחד מתן יכול לרחם על עצמו, לחשוב, יו, איזה מסכן אני... ואני מסתכל על אנשים כאלה, אפרופו, אני מסתכל על אנשים כאלה, יוסף, חיים, בן דוד. ואני אומר, תראה, מה אנשים מתמודדים, מה אתה... שאלתי אותו שאלה, שהאמת זה לחש לי באוזן דקל פלד, המפיק שלנו היקר, לחש לי באוזן פנגרט, תשאל אותו, אם הוא יכול היה לפתוח את העיניים עכשיו לכמה שניות, שהוא עיוור מלידה, בסדר? אם היית יכול לפתוח את העיניים עכשיו לכמה שניות, את מי היית רוצה לראות? את מי היית רוצה לראות? מה אתם באמת אומרים? אדם עיוור מלידה. תנים לו הזדמנות חד פעמית. פתח את העיניים. מה אתה רוצה לראות? הוא ענה. אני הייתי רוצה לראות את הרבי מלובביץ' ואת אשתי. וואו, הייתי רוצה לראות הרב מלובביץ' ואת אשתי. אם הוא יתאכזב משתו? סתם. בקיצור, הנקודה העיקרית מבחינתנו לדעת שיש צרות לא פשוטות בכלל, אנשים מתמודדים, דברים לא קלים, אבל לקהל לא להישבר, לא להתרגש, ולבקש מהקדוש ברוך הוא שיעיר לנו את הדרך, תאיר את דרכי. כן, זה השיר של אבי, שם ארוך, כן. בוא נשמע שיר חבוד.
מי יושב למעלה מביט ומרחם מי נותן לי כוח כי אני עייף רחם עליי אבא הזמן מרגיש חלום שמור אותי קרוב אליך כל אדם ואדם עודף שלום חבר אותנו את פניך אנחנו מבקשים קדש אותנו אב הרחמים ותראה גם שאני כואב זועק אליך עד שנאהב אחד את השני
יפה מאוד, שיר חדש, הלב הצלח אבי. טוב, בואו נדבר לכם קצת, אמנם שזה קצת מאוחר ואתם קצת עייפים אולי, אבל בואו ניגע בנקודה אחת שאני חושב שהיא מעניינת והייתי מרחיב הבא, אבל כבר די מאוחר. תראו, יש דבר שנקרא אפקט הדילול. אפקט הדילול, פירוש דבר, מה זה אפקט הדילול? אתה לוקח סך כל הטענות, טענות חזקות יותר, חזקות פחות, וזה נהיה ממוצע, ואני אסביר מה אני מתכוון. התורה אומרת לנו, וראית בשביה אשת יפה תואר וחשקת בה. אז בן אדם רואה באמת אשת יפה תואר, וצריך להבין את הנקודה הזאת, אם מדובר פה על צדיקי יסוד עולם. אוקיי, מי יצא למלחמה? מי יצא למלחמה? הירא ורח הלבב דיבר בין תפילין של יד תפילין של ראש הביתה זאת אומרת קודש קודשים היו יוצאים למלחמה טוב ובכל זאת למרות שאדם הוא קודש קודשים אתה רואה שהוא יכול ליפול אז תזהרו אבל זה לא, לא מה שרוצה להגיד לכם הנקודה שאני רוצה להגיד לכם זה כך בסופו של דבר והבאת אל תוך ביתך הוא מביא את האישה אליו הביתה גילחה את ראשה עשתה ציפורניה והסירה צמלת שביה הוא חווה פה נקרא לזה איזון מצד אחד הוא התלהב ממנה נכון עכשיו בוא תוסיף כמה נקודות ואז האדם רואה אותה בצורה שלמה שלה יותר זה הכלל שאנחנו רואים דברים בצורה שלמה יותר למשל אפרופו חיסונים בסדר? אני לא מדבר על החיסונים בכלל החיסונים לפי דעתי כל אחד יעשה שאלת רבותיו ותראה שגדולי ישראל הורו להתחסן אבל בואו ניקח לדוגמה שראיתי לפרסומת לכדורי שינה איזה פרסומת שראיתי פעם בארצות הברית, פרסומת לכדור השינה, ומראים לך בחור ישיבה, לא עומד בחשק, רץ, כדורסל בערב, יש שם חברים שלו, צחוק עם עניינים, הכל בקדושה וטהרה, וזה הכל תודות לכדור שינה שהוא לקח, כאילו ישן שנת לילה טובה, יפה. עכשיו, ב-FDA, אתה יודע, אגודת הרפואה בארצות הברית, הם צריכים, בסוף כל פרסומת, מחויבים להגיד כמה משפטים על תופעות לוואי אפשריות. בסדר? אוקיי. עכשיו, בוא נגיד ככה, ונגיד עכשיו התרופה הזאת של כדורי שינה, התופעות לוואי הם כך. התקף לב, כמובן לא להפעמים צריך לכל הדברים שאני אגיד עכשיו. התקף לב, שבץ, בלה 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 בלה, הקצוצים ברגליים. בסדר? תקשיבו אותו, אני קורא לכם עכשיו את רשימת התופעות לוואי האפשריות לכדורי שינה האלה. התקף לב, שבץ, בלה בלה בלה, כאילו עוד רשימה של כל הדברים, ובסוף, הקצוצים ברגליים. מה אתם אומרים? מה קשור הקצוצים ברגליים? עכשיו, מישהו יכול להסביר לי? איזה אחד מתופעות הלוואי? נכון, אבל מה זה קשור פה? אני אסביר מה הכוונה. תראו עד כמה, לא שעובדים עלינו, אבל עד כמה הדעה שלנו מושפעת מסך כל הדברים. אני אומר את זה עכשיו כי מי שרוצה בעזרת השם להשפיע על אנשים, לשכנע אנשים, מאוד חשוב שישמע את הדבר הזה, בסדר? כי לפעמים אנחנו רוצים להביא מלא ראיות ומלא טענות, והנה, וזו הוכחה, וזו הוכחה, וזו הוכחה. ואם אנחנו מביאים הרבה מאוד הוכחות, שבין ההוכחות יש הוכחות באמת חזקות ועוצמתיות, אבל מאידך יש גם הוכחות חלשות יותר. מה זה חלשות? שאני יכול להתווכח איתם, זה לא מוסיף, אלא זה גורע. ואני אסביר. שימו לב טוב, אמרנו עכשיו את התופעות לוואי של תרופה כלשהי. כיוון שמניתי פה התקף לב, שבץ, ועוד כמה דברים, והקצוצים ברגליים, ההקצוצים ברגליים דיללו. הם בעצם הפחיתו את עוצמת התופעות לוואי. כי אם יש קצוצים ברגליים, אז אתה אומר, בסדר, אז יאללה, בוא, זה לא כזה נורא. אם הייתי אומר לך שהתופעות לוואי של החיסון, סתם, של הכדורי שינה, זה התקף לב ושבץ, נקודה. זהו, בלי קצת כאב מקומי וקצוצים ברגליים. אם הייתי אומר לך שהתרופות לוואי זה התקף לב ושבץ, נקודה. אף אחד לא היה מתקרב לתרופה הזאת בחיים, נכון? אבל ברגע שאתה שם את זה בתמהיל של עוד תרופות לוואי כלילות, אז ממילא אדם מקבל את הסך הכל, והוא אומר, קצוצים ברגליים זה לא כזה נורא. הבנתם את הבעיה? יופי, למה, מה זה קשור אלינו? אני חוזר, חיסונים, צאו להתחסן וכדומה, גדולי ישראל הורו, אנחנו ודאי נעשה את זה. אבל לגבי דברים אחרים, למשל סתם דוגמה, אני מציע לכם עכשיו לקנות סרוויז. בסדר? בקצרה בואו נזדרז. אתם הולכים עכשיו לקניות, אתם רואים סרוויז של 24 פריטים, אוקיי? תקשיבו לי טוב, 8 צלחות מנה עיקרית, 8 קערות מרק, 8 צלחות קינוח. בסדר? אתם רואים עכשיו, הנה על המדף. באיזה רשת קניות, 24 פריטים סרוויז, 8 צלחות מנה עיקרית, 8 קערות מרק, 8 צלוחיות קינוח. כמה אתם מוכנים לשלם על כזה סרוויז? לא יודע כמה עולה כזה דבר. בואו נגיד, סתם דוגמה, אני אגיד לך מה הניסוי שכבר עשו. אנשים הם מוכנים לשלם על זה סכום מסוים, תכף נגיד כמה. מה קורה אבל, אם לא 24 פריטים, 8 צלחות מרק, 8 צלחות מנה עיקרית, 8 צלחות קינוח, אתם רואים סרוויז של 40 פריטים. תקשיבו טוב, אני יודע שמאוחר, תחזיקו ראש שנייה. 40 פריטים. עכשיו, 40 פריטים מכילים כך. 8 צלחות מנה עיקרית, 8 קערות מרק, 8 צלוחיות קינוח, ו-8 כוסות, מתוכן 6 טובות, 2 שבורות, ועוד 8 צלחות מנה ראשונה, 7 שבורות, 1 תקינה. כמה תהיו מוכנים לשלם על כזה סרוויז? הבנתם? תקשיבו, יש לנו שני סרוויזים מול העיניים עכשיו. 24 פריטים, 8 צלחות מנה עיקרית, 8 צלחות מרק, 8 צלחות קינוח. זה סט מושלם, שימו אותו בצד. וסט אחר של 40 פריטים, 8 צלחות מרק, 8 צלחות קינוח, 8 צלחות מנה עיקרית, 8 כוסות אבל 2 שבורות, 8 צלחות מנה ראשונה, 7 שבורות. כמה אתם יכולים לשלם על זה? אז אני אגיד לכם, הניסוי כבר נעשה. והתוצאות היו כאלה. תקשיבו טוב. על הסרוויס של ה-24 פריטים, שילמו על זה 390 שקל. אם יכולים לשלם, זה יותר נעשה, שם זה היה בפאונד או יורו, אבל לא משנה, עבורנו 390 שקל, זה ה-24 פריטים. ועל 40 פריטים, שמצד אחד היה שם בדיוק מה שהיה ב-24 פריטים. היה 8 צלחות מנה עיקרית, 8 צלחות מרק, 8 צלחות כינוח, אבל בנוסף היה גם 8 כוסות, אבל מתוכם היו 2 שבורות. והיה גם 8 צלחות מנה ראשונה, ו7 היו שבורות, רק אחת הייתה תקינה. אנשים היו יכולים לשלם על זה רק 192 שקל. למה? למה? תקשיבו, זה כמעט חצי מהקודם, אבל למה? אתה מקבל בדיוק מה שאתה מקבל ב-24 פריטים, פלוס, מה? 6 כוסות טובות, וצלחת אחת מנה ראשונה טובה. מה אכפת לך? שים את זה כתחתית לא יודע מה, להציץ. אתה מקבל גם כך? לא. ברגע שיש משהו שלם, מושלם, אתה מוכן לשלם עליו הרבה יותר, מאשר אותו דבר, עם תוספת, אבל שדברים השבורים. הבנתם? אז הדברים השבורים הורידו גם את הסך הכל הכללי. הבנתם? טוב, קצת מסובך בשעה כזו של הלילה, אבל תחשבו על זה, ולכן אם אתם רוצים שאנשים ישמעו את מה שאתם אומרים, יקבלו את מה שאתם אומרים, ולא יתווכחו יותר מדי, פשוט תנו קצת הוכחות, אבל הוכחות פצצות לגבות, שאין מה להתווכח איתם, ולא צריך להמיס, או בוא נגדיר את זה ככותרת. עדיף איכות מאשר כמות. בסדר? עדיף איכות מאשר כמות. לכן פתחנו את התוכנית ואמרנו, בא חבקוק ועמידן על אחת. קחו דבר אחד. יש לכם יום אחד, פרק גמרא אחד, או פרק משניות אחד, אתם האדם האחד מה שלמדנו. יש רגע אחד בחיים שיכול לשנות הכל. רגע אחד של השם אמר לו כלל, וברגע הזה דוד המלך הופך להיות רגל רביעית במרכבה. יש קונה עולמו בשעה אחת, תזכרו את זה, טובה מרדות אחת בליבו של האדם, אמר לו, אדם קשה לו לקבל ביקורת, אבל ברגע שאתה נותן לעצמך אין לך יותר קל, רבחיה הגדול, שאשתו מציירת אותו, לוקח משהו אחד, דיינו, דיינו, מגדלות את בנינו, אכן הוא זכה לבנים, שני בנים תלמידי חכמים בקנה מידה, שאחד מהם כשהוא מגיע הביתה, יש עמודה דנהורה שמלווה אותו, ואם הם עומדים בתפילה, גם רבחיה, גם שני בניו, אז תבין שתחיית המתים בשנייה, עד כדי שהיו צריכים להפריע להם משמיים, כדי שלא יעשו את זה. ועבורנו, כולם מתחרטים. אבל אם בורא עולם יכול להציל את מנשה, ומוצא לו איזשהו בבפנוך או בבפנוך או משהו חיובי, אז גם בתוך כל אחד מאיתנו יקיריי, יש משהו טוב, אין כזה דבר שלא, אנחנו נחפש את זה, אנחנו נוציא את זה, תכלס אנחנו לא רוצים את היצר הרע, והיה אם לא חפצת בה, נכון? הרי אותו צדיק לוקח אשת יפה תואר, ואומר את התורה, והיה אם לא חפצת בה, מה זה והיה אם לא חפצת בה? היה צורת כתוב, והיה אם לא תחפוץ בה בעתיד, לא והיה אם לא חפצת בה בעבר, על מה אתה מדבר פה? הוא לקח אשת יפה תואר, ותשמע, אולי תתחרד בהמשך, אולי תתחרד בהמשך. לא. והיה אם לא חפצת בה בעבר, פירוש הדבר גם מלכתחילה לא רצית את זה. סתם יצר עבד עליך, עבד עליך. אז כמו הלובסטרים שלמדנו שמרגישים לחץ פנימי, ואז הקליפה החיצונית נשברת, הם יוצאים לדרך חדשה. ככה גם אנחנו מרגישים קצת לחץ פנימי, עוד שבועיים כבר, עוד מעט, פלוס יהיה ראש השנה. ולכן כל אחד מאיתנו צריך להתחזק, יקיריי, לשים את הדברים בצד, להבין שבורא עולם רוצה מאיתנו להתחזק, וכשרב שלום שבדרון, זכר צדיק קדוש לברכה, נכנס פעם לרב אליהו לופיאן, ואמר לו, תשמע, המצב שלי לא מי יודע מה. אתה מבין את הצדיקים, איך הם מבינים? המצב שלי לא מי יודע מה. אז רב אליהו לופיאן תפס את הזקן של רב שלום שבדרון, ואמר לו, רב שלום, רב שלום, אילו היה לי זקן שחור כמוך, ולא אוסיף דבר. פירוש דבר, אתה צעיר, אתה צעיר, יש לך את כל הכוחות, אתה יכול לתקן, אז מה אתה מתייש לי? הלאה, להתקדם, להתקדם, להתקדם. ועבורנו, גם אנחנו לא הכי צעירים כבר, אנחנו צעירים בנפש, וחודש אלול, זה מזל, בתולה מתחילים דף חדש לגמרי, מאמינים שהכל אפשרי, מאמינים שנצליח, ורק מבקשים מבורא עולם, תאיר לנו את הדרך. אוקיי, תאיר את דרכי. זהו, כן.
מאז שנולדתי אני פה מחפש את השביל שלי בעולם מטפס על ההר להגיע אל על ובאמצע נופל ונשבר אז אלא תשכח אני הבן שלך ועכשיו קורא לך תאיר את דרכי מנסה בכל יום להגיע קרוב שום דבר לא יעצור את הלב גם בים כישלונות לא מפסיק לקוות ולמרות הכל אותך לא עוזב אז אלא תשכח אני הבן שלך ועכשיו קורא לך תאיר את דרכי
את דרכי. יקירה, התוכנית שלנו מסתיימת, זהו. תודה רבה לכל המאזינים, תודה רבה לכולכם, תודה רבה לאורי כהן הטכנאי, תודה רבה לכל העסק פה ברדיו כל חי, שבאמת נותנים לנו את האפשרות להעביר לכם פה את השידורים יום-יום, כידוע גם בבוקר בהשראה יומית, שמי שרוצה לעקוב אחרינו גם בווידאו ורוצה לשמוע את הרעיונות שיש, אז יכול לחפש את זה ברשת, באפשר, במקומות השונים, פשוט לכתוב השראה יומית, הרב פנגר, ואפשר לראות את התוכניות השונות, כל תוכנית עולה לרשת, ואפשר לראות שם גם את הרעיונות של האנשים, וגם את התוכנית עצמה, לא שיש מה לראות, זה הפרצוף שלי, שמע, דמין, אז השם, אפשר לשמוע את זה ברדיו, זה עדיף אפילו אולי, עדיף לשמוע, אז זה ראשון עד רביעי, ואני משתדל לתת לכם פה את הסיכומים. של הדברים שנדברו במהלך השבוע וזהו, אז יהיה לנו שבת שלום שבת של בריאות כל החבר'ה מה, מי שעכשיו עם הקורונה שמשלח לרפואה שלמה ושמור על כולם בעזרת השם ולא נדע צרות יותר די ויהיה רצון שנתחזק בזה יהיה רצון שנתחזק ונבין שאנחנו קרבים לראש השנה ובראש השנה אז נקצב הכל אז נקצב בדיוק מתי חוזרים ללימודים מתי לא חוזרים ללימודים באיזה מתווה כמה בחלל סגור בחלל פתוח מה עם החיזבאללה ומה עם איראן ומה עם סוריה וכן הלאה הכל 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 נקצב ביומיים של ראש השנה אם אפשרו טיפה לשנות עד יום כיפור וכן הלאה, זאת אומרת, זה תלוי במעשים שלנו, ותזכרו דבר אחד. מה זה? פשוט דבר אחד. קחו דבר אחד, תתחזקו בו. דבר אחד, זה יכול להיות אבל כל רגע, קחו משהו, תעשו את הרגע הזה מיוחד. עוד רגע של חיזוק, עוד רגע של דברים טובים, עוד רגע שבהם אתם יכולים לעשות דברים טובים לעצמכם ולאחרים. עד כאן להיום. מה אתם רוצים? משהו רגע, תן לראות. אני רוצה לחשוב אתכם איזה משהו ככה, בואו נראה רגע. אתם יודעים מה? בואו נסיים אולי עם דרך חדשה, אה? יאללה, בואו נסיים דרך חדשה שלכם יום ושבת שלום ולילה טוב, השם ישמור לכם בדרכים מי שעדיין נוסע, ונזכה לכל הברכות, כל הישועות, לילה טוב. יוצאים לדרך חדשה, חבר'ה.
עצרתי רגע להפסקה, לתת לנפש מנוחה, לפתוח דלת לרווחה, חום של בית ומשפחה, אותו מקום של הבנה, של הזדמנות, של התחלה. דופקים על שעריך להיכנס, כדי לצאת לדרך חדשה. לרוץ רחוק, נלמד לקום ולהיות, שוב נשוב לזיכרונות, לשאוב כוחות, לא לחסות, לא נתייאש מלנסות. דופקים על שעריך להיכנס, כדי לצאת לדרך חדשה.
תמיד איתי.